ערב טוב וחודש טוב, אנחנו היום בעיצומם של ימי ספירת העומר. הימים האלה הם ימים של הכנה, ימים של ביטוי לאיזושהי השתוקקות ואיזושהי ציפייה לדבר מה. והימים האלה נקבעו כבר כימים של ציפייה בתורה עצמה, כהכנה לקראת היום הגדול שנקרא יום הולדת של כלל ישראל. היום הזה שנקרא יום מתן התורה, מעמד הר סיני, היום הזה שמילינו בו לעם. היום הזה היה לפני 3,324 שנים, שמציין את המציאות הזו שנקראת עם ישראל, היות של עם ישראל כעם. היום הזה נהיית. לא כתוב היום הזה החכמת, היום הזה השכלת, היום הזה נהיית. אין אומתנו אומה אלא בתורותיה, אומר רבי סעדיה גאון. והמעמד הזה של ההיוולדות של עם ישראל היה השיא של כל מערכת הניסים והגילוי האלוקי הגדול של יציאת מצרים. זה היה תהליך של למעלה משנה, והתהליך הזה היה לקח את עשרת המכות, שמשפט המצרים היה כ-י"ב חודש, אומרת המשנה, במסכת עדויות, משפט המצרים. עד שהגיע הרגע הגדול של הגילוי של אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, ועברתי בלילה הזה, חצות היום שבין רביעי לחמישי בלילה של ליל 15 בניסן, של אותה שנה 2448, בית אלפים תף מבחן, ולמחורת הם יצאו כ-5 מיליון אנשים, כך אומר החפץ חיים לבן שלו, יוצאי מצרים ומקבלי תורה כ-5 מיליון אנשים, משום ש-60 ריבו זה רק גברים מגיל 20 עד 60. כנ"ל היו נשים, אומרים חז"ל במחילתא, ילדים וילדות, נערים ונערות עד גיל 20, זקנים וזקנות מגיל 60, יוצאי מצרים ומקבלי תורה כ-5 מיליון אנשים, יוצאים כשעד אז במשך מאות שנים עבד לא ברח משם, מסך ברזל אטום ביותר של אימפריה אדירה ששלטה על כל העולם, ולפתע כל מוציאם מצרים. בלעם בכישופיו קשר את השורש של העברים, כך אומר הזוהר, למצרים. כשהוא שמע שהקדוש ברוך הוא בעצמו התיר את הקשרים האלה, הוא יצא מדעתו. הוא היה גדול מאוד בכל כוחות הטומאה והכישוף. לכן אומרים בתחילת ההגדה, אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא אותנו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה. מה הכוונה? מי אמר שהיינו משועבדים? מי אמר? עברו מאז אלפי שנים, יש שם כל מיני מרידות וכל מיני ימי עצמאות וכל מיני מהפכות עולמיות. מי אמר שהם נשארים עבדים? אולי העברים האלה היו מחליטים פתאום להרים נס מרד וליצור איזשהו אביב אפריקני, משהו ש... התשובה היא, אומר הזוהר, שבלעם בכוח הכישוף שלו קישר את שורש העברים, אז עוד לא היה ישראל, אז היה השם אלוקי העברים נקרא עלינו. קישר את שורשם במצרים בכוח הטומאה הכי עמוק בעולם. מצרים נקראת ערוות הארץ, מרכז מקום ההפך של קדושה. וכשהוא שמע שלא קום גורם נאלץ כביכול הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו להתיר את הקשרים האלה למעלה למעלה, ופתח את מה שהוא חיבר והצליח לנתק את ישראל ממצרים, הניתוק הזה אפשר להם להגיע אל הפסגה לאחר 50 יום של קבלת התורה, היוולדות מחדש. ובמעמד הזה הקדוש ברוך הוא פרחה נשמתם של ישראל, חרס כל דיבור ודיבור, המית 15 מיליון אנשים. מתן תורה לא היה לתת מערכת של חוקים, מתן תורה לא היה רק לתת הוראות שאסור לדוש בשבת ואסור לחרוש בשבת ואסור לאכול בשר וחלב. מתן תורה הרגו אותם 10 פעמים על כל דיבור ודיבור, פרחה נשמתם. למה? משום שמתן תורה זה לא סתם לתת תרבות תורנית, מתן תורה זה להיוולד מחדש. הם היוו מרכיב שלא היה קודם 2448 שנים. איזה מרכיב לא היה קודם? ישראל, יוצ'ין ריש א' למד, ראשי תיבות, יש 60 ריבות תיאות לתורה. כל יהודי, כללות כלל ישראל זה 600 אלף נשמות כלליות, וכללות התורה זה 600 אלף אותיות. והבורא אמר, עד עכשיו היה בעולם דומם, צומח, חי, מדבר, עכשיו העולם נגמר להיברות. עכשיו אני בורא את מה שנקרא ישראל. עד אז לא היה. עכשיו יש מציאות חדשה לגמרי, לא אמריקאי פלוס תורה, פלוס תרבות, פלוס יותר מצוות. מציאות שנקראת יהודי, אותיות י-K ו-K. יהודי. י-K ו-D, נקודה, מתאפינת עליהם, זה י-עוד פעם ה. וראו כל עמי הארץ כי שם הוויה, י-K ו-K, נקרא עליך, שמנו קראת בשמך. אנחנו והבורא זה אחד. עד שהבורא אומר על עם ישראל, אתם עדי נאום השם. המציאות של עם ישראל זה העדות לקיומו של אלוקים. עצם המציאות שיש יהודים בעולם, פירושו יש בורא לעולם, ואלה הילדים שלו. הבורא קשר את עצמו איתנו ואותנו איתו, עד שזה נהיה קודש הבריך הוא ישראל, דרך אורייתא, דרך התורה, חדו. זה נהיה אחד ממש. הדבר הזה הוא הזכות הגדולה ביותר, היום השמח ביותר שיכול להיות, שקיבלנו את השייכות שלנו למקור החיים ולמקור השמחה בעולם. הבורא נקרא כי עמך מקור חיים, והבורא הוא מקור השמחה. מקור השמחה, מקור הדבר שהוא מעיין שמפקש שאין לו סוף, מקור החיים. עוז וחדווה במקומו, נאמר על הקדוש ברוך הוא, שם תמיד שמח. שמעתי היום סיפור שהרב מבריסק עמד פעם מול חדר של ילדים והתבונן איך שהם משחקים בהפסקה. והתבונן. אחד המקורבים שלו מאוד שאל אותו, מה מסתכל פה? מה? ילדים משחקים בחדר בהפסקה, מה יש שם בלהסתכל? זה אומר, אני רואה ואני חושב, מה הם שמחים כל כך? מה הם שמחים שם בחדר כל זה? על מה? מדוע הם כל כך שמחים? כל הילדים בהפסקה, כולם קופצים, אתה תראה ילד כל הזמן בשמחה ובטוב לימור. מה טוב לו כל כך? למה הוא כל כך שמח? מה תגיד? הם לא דאגות. אין לו את הדאגות שיש להם החוקרים. זה לא בטוח, הוא אומר. גם לילדים יש דאגות. כל מיני דאגות, איפה זה, איפה צעצוע, איפה המפלה, וזה, ואם. ההבדל בין הדאגות של מבוגרים להבדל לדאגות של ילדים הוא לא כל כך גדול. גם הדאגות של מבוגרים בהסתכלות של נצח זה משחק ילדים. ההבדל הוא לא גדול כל כך, למרות שזה לנו נראה מטמיע. אז מה? ילד בא, כמו שרב ישראל סלנטר היה אומר, שאתה שובר לילד איזה ארומן שהוא בנה בים, זה אותו צער שאתה שובר למיליארדר את כל העסקים שלו. מבחינת הצער, במדד האמיתי, הכל ניסיונות, הכל לטובה. אז מה הוא שמח כל כך? התשובה היא, הוא יותר קרוב למקור החיים, הוא יותר צעיר. הוא בא לא מזמן ממקור השמחה. עכשיו הוא בא, לפני 5 שנים, 10 שנים. הוא יותר קרוב למקור של החיים, של המקור של מציאות השמחה בעולם. טהור, הוא טהור. כשיש עצב, זה קשור לחטא, כך אומרים חז"ל. התורה היא מקור השמחה. כשאדם קשור לתורה, קשור באמת לאלוקים, אין לו עצב. חז"ל אמר, אין עצב בעולם למי שמכיר ויודע את אור האורות של האמת. אין עצב בעולם. שמעת, חז"ל היה מספיק בעיות. בדק רק תיקח את זה שלא לו ילדים, זה לא מספיק בעיות. חשוב כמת. הוא זה שכותב, זה הגאון המקובל הירושלמי, רבי משה יאיר ויינשטוק זצ"ל, אין עצב בעולם, לא שייך בכלל עיצבון אמיתי בעולם. הכל סובייקטיבי בעיניים של בשר ודם, לא בעיניים של מי שמסתכל מלמעלה. אומרים לו הגאון בכלל פיינשטיין, היה לו הרבה התמודדויות בחיים, שאמר לנו איך הוא מתמודד עם זה. הוא כל הזמן חושב, מה הקדוש ברוך הוא בבית דין של מעלה, והוא מניח שחותנו הרב מבריסק יושב בבית דין של מעלה כך. חפץ חיים אמר, גדולי עוד כל גדולי דור נמצאים מיד בבית דין של מעלה ודנים את אותו דור לפי היכרותם הקרובה עם אותו דור וניסיונותיו של אותו דור. אז אני מסתכל על עצמי ואני חושב, בזמן שאני נתון בעיצומה של צרה, בעיצומה של בעיה וניסיון, איך מסתכלים עליי מלמעלה, במבט של פרספקטיבה, מלמעלה, למעלה שם. אני מקבל חיזוק שמלמעלה זה נראה פשוט ניסיון ותולו. איך מישהו יתמודד עם זה? ייפול במשבר, או שיבין שמנסים אותו. וזה נותן לי כוחות ואנרגיה לעבור את הגל. על כל פנים, מעמד הר סיני היה מעמד שהבורא השלים את בריאת העולם. העולם לא נגמר להיברות, זה לא מדויק לומר שהעולם נגמר להיברה בשישה ימים. העולם נגמר להיברה ב-2448 שנים. פסוק מפורש, ויד אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, אז וירב היה בוקר יום השישי. למה כתוב יום השישי ולא יום שישי? כמו שכתוב יום שני, שלישי, רביעי, חמישי. היה ראוי לכתוב, שואל רש"י בשם חז"ל, יום שישי. מה זה השישי? השישי בסיוון. עד השישי בסיוון העולם לא קיבל ציון טוב מאוד. העולם קיבל ציון טוב, טוב זה שמונה. טוב. אבל טוב מאוד, והיה אלוקים את כל אשר עשה, כשהעולם הושלם. מתי העולם הושלם? ביום השישי בסיוון, לאחר 2448 בשבת קודש, שבו נולד מציאות שנקראת יוד כיוו כי בצורס יהודי, עם ישראל. ישראל יש 60 ריבות יהוד לתורה. יהודי זה הבורא, והבורא זה יהודי. יהודי הוא חלק, הוא נפיחת נשימת פיו יתברך. ולכן כתוב בפוסקים שחס ושלום, אם אדם רואה יהודי נופח את נשמתו, כתוב בגמרא את הדין הזה. אם זה פיגוע, או שחס ושלום, אז מחלה או החייאה לא מוצלחת בבית חולים, או איזה תאונה, חס ושלום, הוא נקלע שם לרחוב בזמן שהוא ראה מה שקרה שם בשריפה, חייב לקרוע את הבגדים שלו. חייב לקרוע. למה? הוא רואה ספר תורה שנשרף. כיהודי נופח את נשמתו, האות הזו בספר תורה נמחקה, וכשספר תורה אין בו את הליכוד, את האחדוס של כל השישים ריבו אותיות, אלא חסרה בו אות אחת, הוא נפסל. הוא נהיה סתם חומש, אין לו קדושה של ספר. וכשרואים ספר תורה שנשרף, חייבים לקרוע. שמעת? שמעת מי אתה? מה זה יהודי? זה חתיכות אור ובשר, זה תנים, זה אישון, זה לחי. יהודי זה אות בספר תורה, והוא קשור כחלק מגילוי אלוקות בעולם. ולכן כשמישהו רואה סילוק נשמה של יהודי, חייב לקרוע את הבגד, יכול לתפור את זה אחרי. בן על אבי ועל אמו קורא הקרע שאינו מתאחה לעולם, זה דין נוסף של אבילות. אבל יהודי על כל יהודי, עוד בספר תורה. זה לא היה 2448 שנים, זה נהיה כשהבורא על כל דיבור ודיבור מעשרת הדיברות פרחה נשמתם ונתן להם מציאות חדשה. עוד השלכה של העניין הזה, שלאחר תום מעמד הר סיני ותום מעמד בשבת בבוקר, הודיעו לכל העם ישראל, הוא קיבל שם ישראל, שכולם מותרים בקרובותיהם. כלומר, היה מותר לאבא להתחתן עם ביתו, ולאמא להתחתן עם בנה, ולאח עם אחותו. אנשים חדשים הותרו בקרובותיהם, תבין, גר שהתגייר כקטן שנולד. נוצרה פה מציאות חדשה. אגב, הדין הזה גם קיים היום. אדם גוי בן 50 התחתן, התגייר עם ביתו בת 20, והתגיירו גיור אמיתי, מותרים זה לזה. לו היו מתחתנים זה עם זה כגויים, חייבים מוות. זה שם המצוות בני נוח, עם גילוי עריות גם גוי חייב. אבל על זה נאמר בגמרא שגר שהתגייר כקטן שנולד. תבין, בן אדם זה לא אישון, זה לא איברים, זה לא גידים, זה לא קיבה, זה לא לחי. זה בסך הכל אוטו, זה נקרא אורו בשר תלבישני. עצמות וגידים תשוחחני, אומר הנביא, הגדרת גוף האדם. הגוף זה לא אני. זה הבעיה של הדור החומרני של היום. אי הבנת המודעות העצמית, מי אני. הגוף הוא אותו גוף, אבל האדם זה הנהג, הנהג התחלף כשהוא מתגייר. המציאות הרוחנית עלתה מדרגה מספר 4 שנקראת עוד, נקראת מדבר, לדרגה מספר 5 שנקרא ישראל. לכן גזרו לא לעשות את זה, אבל הוא לא חייב מיטה על זה. כיוון שהוא עבר תהליך שהבורא המציא שניתן להיוולד מחדש על ידי התגיירות וקבלת עול מצוות. זה מה שקרה במעמד הר סיני. ההיוולדות של העם היהודי, לכן כתוב שנוהגים לאכול מאכלי חלב בשבועות. משום שחלב זה אוכל של תינוקות. תינוק שנולד שותה חלב. לא אוכל בשרי, אוכל חלבי. רוצים לבטא את העובדה שנולדנו מחדש. חלב אומרים המפרשים בגמטריה 40. 40 ח' למד ב' ראשי דבות להגיד בבוקר חסדך. הוא נולד בבוקר, 40 זה 40 יום של יצירת הוולד, תינוק קטן ברחם אמו, 40 ימים כבר רואים דופק. עד אז לא צור הסודו, מ-40 ימי עיבור כבר יש לו דין של אדם. לכן המילה אין בגמטריה 41, בדקה הראשונה של יום ה-41 להריונה היא נקראת אמא. ואשר על כן אם היא הפילה את העובר הזה, גמרנו, הבחור שלה נפל. אם היא תוליד שוב ילד, הוא כבר לא בחור ולא עושים לו בדיון הבן. אם היא הפילה ביום ה-40, שעוד לא משלמו 40 יום, אז הילד הבא כן בחור ועושים לו בדיון הבן. 40 זה זמן של יצירה מאין ליש. לכן תורה ניתנה ל-40 יום. משה רבינו היה 40 יום אצל התורה, כיוון שפה מדובר על יצירה שלמה חדשה. גם אגב להרוס דבר מיש לעין זה שוב 40, כמו מבול. מבול אומרים חז"ל ממבול, 40 בלה את הכל, בילה את הכל, בלבל את הכל. כל מהפך מיש לעין או מעין ליש זה סוד המספר 40, שאה של מקווה. נכנס גוי יוצא יהודי, נכנס תמי יוצא תרורו, מן. הארבעים האלה זה בגמטריה חלב, חלב, ח' למד ב', אוכלים אחרי חלב, להראות את העובדה שיש פה יצירה חדשה. אנחנו מציאות שונה מאמריקאי, מאיטלקי, לנו יש נשמה של תורה, זאת המציאות שלה, וזה דבר נצחי, נצחי, נצחי. וכשרואים יהודי, רואים את הבורא. זה העדות עד היום בכל העולם, יהודי מסמל את העם של אלוקים. בנים אתם להשם אלוקיכם, אתם קרואים אדם ואין אומות העולם קרואים אדם, אתם קרואים אדם, אדם כי ימות באוהל שמעיד עצמו בעולה של תורה. אדם זה מלשון אדמה לעליון, רק יהודי זה הצלם אלוקים המלא, יהודי, יהודי, לא כמו שהחלטנו את זה, הבורא יצר אותנו, ברא אותנו, אתה בראתה, אתה יצרתה, אתה מפחתה לי ממקור גבוה יותר. זה נועד כדי שזה יהווה אתגר בשבילנו. זה לא סתם להשוויץ ולהתגאות, זה מחייב. להיות יהודי זה מחייב להיות בגובה של עם סגולה, ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה נקרא, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, זה אומר הזוהר, מאוד אותיות אדם. מם, א' ד' זה אותיות א' ד' מם. המציאות של אדם, אתם קוראים אדם, זה שטייגן. ללבלב, אל תישאר כמו שהיית אתמול. התפילה שלך של היום צריכה להיות יותר מאתמול, אחרת במאה אתה חי, שאוספת עוד שניץ על המשקל שלך. זה לא נקרא לחיות, זה גם ג'וקים עושים. במאה אתה מאוד, 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 אותיות דדן כאותיות דדן, אדם פירושו, שאיפס. שאיפה, אורח חיים למעלה למשכיל, למען סור משאול מטה, מי שלא עולה יורד, אין אמצע. התבגרת ביום ולא הוספת שום דרגה, אז בעצם ירדת, משום שבדרגה הזו כבר היית גם אתמול. אז אם אתה לא עולה אתה יורד. אורח חיים למעלה, למעלה, יש כזה ביטוי, מה עם הבחור הזה? שטייגיניסט, לא, פסטפסו כבר עשו איזה פעלים ושורשים, שטייגיניסט, עושים שטייגן. טוב, הלוואי שימצאו את זה, אבל המילה הנכונה, ללבלב, לפרוח, כך מאחלים בבר מצוות, שתזכה לפרוח וללבלב, זה טוב, זה נכון. המציאות של יהודי זה כל הזמן עליה, עליה, כל הזמן לגדול. לגדול זה משום שהגדול של האדם זה שאיפות, זה נקרא אדם אותיות מאוד, מאוד. אגב, מי שלא מנצל את זה לחלקים רוחניים, זה עובר לחלקים של יש לו מלא, רוצה 200, יש לו 200, רוצה 400, יש לו חנות, פותח שני סניפים, חמישה סניפים, למה? למה? אתה מרבה דאגה, מה אתה צריך לרבות לך נכסים כל כך? זהו זה, התבלבל למה השאיפה צריכה להיות, עוד מכונית, עוד דירה, להגדיל את הדירה, להרחיב אותה, עוד קומה, עוד מכונית, הוא התבלבל מה המטרה, אבל השורש הוא אותו שורש. השורש הוא לאדם יש רצון שאין לבהמה. זה רצון שהוא שאוב ממקום גבוה יותר. זה מה שאומרים חז"ל, אוהב כסף לא יזמן כסף, כך אומר הנביא. מסבירים חז"ל, מפני מה אוהב כסף לא יזמן כסף? מפני שאוהב תורה לא יזמן תורה. הסביר מורי ורבי הגאון הרב רוט זצ"ל, מה פירוש מפני שאוהב תורה לא יצבע תורה, לכן אוהב כסף לא יצבע כסף? הכוונה היא שהבורא נטע בבליאת העם הזה במעמד הר סיני תכונה של לרצות לפרוח, סקרנות. אתה מכיר את התכונה הזו? הסקרנות לא נועדה כדי לרפרף באייפון, בשביל לרפרף שם בתוך המחשב ולחפש שם ידיעות. הסקרנות נועדה כדי להרחיב ולכבוש עוד חלקים בתורה. היא אינסופית בתורת הנפש ובריאת הקומה השלמה של האדם. אבל מי שלא מנצל את זה בשביל אוהב תורה לא יסבע תורה, זה מוטה כמו כל דבר לכיוון של אוהב כסף לא יסבע כסף, ואין אדם מת וחצי תאוותו בידו. אדם זה רצון לשאוף לעלות. מדוע? משום שהוא אפנה לעליון. הבורא הוא מקור המציאות של השמחה והחיים. כידוע, שמחה קשורה לצמיחה, כמו שאמרו. שמח וצומח לאותם אותיות, אומר הרד"ק בספר השורשים. כשרואים פריחה, רואים שמחה, רואים שמחה. שמחים כשמשהו צומח, מלבלב, מתפתח, מתרחב. זה דבר שמרחיב את הלב. שמח, שמח. אדם שמח, יש לו אפשרות יותר לצמוח. דבר שצומח, מביא איתו שמחה. השמחה מאפשרת עוד יותר צמיחה, וככה זה גלגל שאין לו סוף. ככה זה. שמחים בצאתם וססים בבואם. שמחים בצאתם, אומר הגאון מווילנה, השמחה זה אתגר. יוצא למשימה לכבוש משהו, כל המשתמרו ובעל פה, כל מסכת בו וקמי. לתקן את מידת הכעס. אני בקיץ הזה עובד על מידת הצניעות. אני יודע שיהיו ניסיונות כבדים בקיץ. אז אני רוצה לעבוד חזק, לא ללמוד מעולם חילוני, טרף. גרם אחד לא. אני רוצה לראות אם אני עובר את הקיץ הזה בשלום, עם שמירה חזקה של כל מערכת הקדושה. זה אתגר שנותן תקווה, נותן שמחה, נותן איזושהי מטרה שנותנת חיים. זה נקרא שמחים בצאתם, כך אומר הגאון. שמח כשיש לו משימה לצמוח. ששון זה עוד כוח. כשאדם השלים משימה, סגר מעגל, ששון זה ברית מילה. וכשאדם המאי סמיל לנהיה צור הסוד המשלם או ששון. כשהם חוזרים אומרים, אוסיסי שליחו זכו, הצלחתי. אז הוא מרגיש תחושה שנקראת ששון, בלשון המילה שש, שש ימים. שמח זה חמש, שמח זה אותיות חמש. חמש זה לקראת השש, לקראת ההשלמה של צורת החלק הפיזי. לכן, נחזור שמעמד על סיני היה מעמד שאז נגמרה הבריאה. למה? השישי, לא שישי. יום השישי בסיוון. אז הבריאה השלימה את מציאותה בהגעת תורה לעולם. נשמת ישראל זה תורה. וזה נצחי, וזה הנס הגדול ביותר בהיסטוריה. אומר רבי יעקב עמדין בהקדמת הסידור שלו בית יעקב, יש שם הקדמה שנקראת סולם בית קל. אומרים לי ושואלים אותי מהו הנס הגדול ביותר שיש, זה אומר קריאת ים סוף, זה אומר את עשרת המכות, זה אומר קציאת מצרים, זה אומר חנוכה, זה אומר פורים, זה אומר שמש בגבעון דום וירח בעמק הילון. ואני אומר, הוא נשבע חי נפשי וחי ראשי, ואני אומר שהנס הגדול ביותר, הוא אומר זה לפני כ-200 שנה, הוא עצם הקיום של העם היהודי. אתה יודע מה זה כמעט 2,000 שנה? רדיפות כאלה, בלי מדינה, בלי ארץ, בלי שלטון, בלי כסף, בלי צבא, שנאת מוות, גזרות בלתי פוסקות, מסעי הצלב, וורמייזה, אשפירה, מגנצה, גירוש ספרד, מרתפי עינויים בפורטוגל, גזרות תתנו, גזרות תחתן, גזרות חמלניצקי. כן, היום אפשר להוסיף עוד אחרי תקופתו שואה, טרבלינקה. איך העם הזה שורד? איך? אתה לא רואה נס מול העיניים, נס גלוי, תצא קצת מהקונחייה הפרטית של עצמך. תקבל מבט רחב יותר. זה הפלא הגדול ביותר בהיסטוריה. זה טוניסאי, זה מרוקאי, זה איטלקי, זה צרפתי. כולם חוזרים לאחר 2,000 שנה עם אותה תורה, אותם גיטין, אותם קידושים, אותו ציצית, אותו ארבעת המינים. מה, היה ביניהם מיילים? איך הם תקשרו? אותה מזוזה, מגיע תימני מעדן ומשרב ומתעז, ומגיע יקה מברלין. איך הם תאמו אותו טקסט של תורה? מאות אלפי אותיות? איך? אתה לא מבין שכולם באו ממעמד הר סיני? אתה לא רואה את הנס הזה למרות כל הרדיפות וכל ההיטלרים למיניהם בכל דור ודור עמד עלינו לחלותינו איזה צורר אחד? זה חוזר. חוגגים בשבועות, את ההיות של אינו מתינו אומה, אלא בתורותיה. סוד ההסתרבות הזו זה משום נצחיותו של אלוקים. עם ישראל בן של אלוקים, לא שום גוי, לא זכה לתואר בו נימדם להשם אלוקים. אבינו אב הרחמה, המרחם רחם עלינו, ותן בלבינו בינה להבינו להסכים. גוי שעסק בתורה חייב מוות. יחליט נשיא ארצות הברית ללמוד תורה, חייב מיטה מדי שמיים. גוי שעשה מצא לא, אבל גוי שעסק בתורה או שבת, שזה בחינת תורה, תלמיד חכם לקרוא שבת, חייב מיטה מדי שמיים. מה אתה מתערב במציאות שלי עם אלוקים? ולא נתתו השם אלוקינו לגויי הארצות, ולא התחלתו לו עובדי פסילים, וגם במנוחתו וישכנו הרלים, כי ישראל אמחר את אותו באהבה. וזה היעקב, יעקב זה עמוד התורה ועמוד השבת. יעקב הוא הראשון, אומרים חז"ל, שעשה משהו ותיקן תקנה של ויחד את בני העיר, ויחד את בני העיר עירובי תחומים כשהגיע לשכם. זה ליעקב, אז השייכות הזו שלנו היא המציאות הנצחית שלנו. זה נקרא שמנו קראת בשמך. ישראל נקרא שמך עליו, על שום אומה ולשון. הבורא הבטיח, אומר רבי סלימי, שלעולם הוא לא יתגלה דרך שום אומה ולשון. הוא לא יעשה נס בפרסיה לארצות הברית. לא יהיה לעולם נס בצרפת, למרות שהוא כמובן ברא אותה. לא יהיה אבל גילוי של נס פרסייתי בדניה. הוא הבטיח את זה, ונפלינו אני ועמך. אומרים חז"ל שלא תשרה שכינה באומות העולם. אתם הילדים שלי. אני אומנם, אבל אני גם כן שומר עליהם, כן? יש אומרים שגם לגוי יש איזשהו צלם אלוקים, כפי שמשמע בפשטות בפרקי אבות, חביב אדם שנברא בצלם, חביבים ישראל שנקראו בנים למקום. אבל הם לא בנים, אבל צלם. אבל בנים אתם, שאני בן מלך מלכי המלכים, אשריכם ישראל לפני מי אתם מתארים, ומי מתאר אתכם, אביכם שבשמיים, וציפור הייחוד שלו זה בחינת אבהות. אם ראש השנה זה בחינת מלכות, כן, תמליכוני עליכם, מלך, מולוך, אם לא יחד. יום הכיפורים זה אבא, אבא, אבא רוחץ. אבא שוטף את החיתול של הילד, מנקה אותו מהצחנה שלו, למרות שזה כל כך לא נעים, אבל אבא עם בן אין לו נעים. כשמגיע מישהו אחר, יש לו נעים. אבא או אמא עם הילד אין לו נעים, זה הילד שלי. אשריכם ישראל לפני מי אתם מתארים, ומי מתאר אתכם אביכם שבשמיים. תשמע, כאן נתגלה הבחינה של אבא שלי. אבא, גם ילד ששרח לו, לא עוזר אותו, מנקה אותו, עושה קשר של בנים. אז אנחנו לקראת הגילוי הזה שנקרא בנים, כן, עבור עם ישראל, נהיה אדם. אתם קרואים אדם, ואין אומות העולם קרואים אדם. אדם במובן הזה של את המל העליון, זה רק על ידי תורה. אדם כי ימות באוהל, מאוד, רצון להידמות לבורא, חסד, נתינה, מודעות לחסדים, היא תמיד ליד ציבור חרדי. אבל חרדי אמיתי, לא כשמתחפש לחרדי ומחזיק פלאפון לא קשר. חרדי אמיתי, הכוונה היא מציאות של מי, שהוא באמת חרד לדבר השם, שומע בקול גדולי הדור, שם תמיד אתה רואה את הניסיונות התת-הכרתיים האלה שמפעפעים בנפש האדם להיות דומה לבוראו. הוא פותח דמה, הוא עושה את זה, מה יעשה? משהו בוער בו, הוא רוצה להיבמות לשורשו, משהו בוער בו. הוא לא מספיק לו שהוא אוכל טוב את הלחם והולך לישון, זה גם בהמה, זה גם בעלי חיים עושים. האדם יש לו איזושהי מציאות שלא נותנת לו מנוחה, וזה המציאות הנשמתית שלו. ושורש העניין הוא שהוא נאצל ממקור גבוה יותר, והבורא הוא עוד יום חסד יבונה, חסד כל כל היום, מידת החסד היא המידה שמחזיקה את העולם. חסד לא יפסיק לרגע, זה נקרא הגדול הגיבור והנורא. מידת גדול גודלך זו מידת טובך. כך אומר משה רבינו בפרשת. ואת חנן, כשהוא רוצה להתחנן להיכנס לארץ ישראל, אתה אכילות ולהראות את גודלך, אומר רש"י, גודלך זו מידת טובך. היו טעמים שגילוי מידת גיבור הופסקה זמנית עד שאנשי כנסת הגדולה החזירו את ההתרה ליושנה, זה בסוף בית ראשון, ראו שהמצב הוא שבחורים משתעבדים בדניו, היה גבורותם, כך אמר דניאל, אלף שנה לא ראיתי תופעה כזו שבחורים משתעבדים על כלליות עם ישראל, הוא חשב שלא זכינו לגילוי מידת גיבור, גמרנו זה נעלם בחורבן בית ראשון. ירמיהו הפסיק לומר את המילה נורא, אמר מה זה? אלף שנה אף פעם לא מצא, היה מצב שלא ראו יראת שמיים בעולם, מקום שנאמר בו בעזר הקרב יומת, נורא אלוקים ממקדשך. איך ייתכן שנוכרים מקרקרים בהיכלו אל אקצה, ערבי, פריצות כזה מול הכותל, אחד המקומות הפרוצים ביותר, כותל מערבי, אפשר להיכנס לשם בשעות היום. תראה מה שקרה כאן. היא לא תעיז להופיע כך באל אקצה, ולא בדלרוזה להבדיל בין האמת לשקר אלף אלפי הבדלות. וכי באיבה לכותל בפריצות כזה אין לה שום בעיה. כל עיר על תילה בנויה, ועיר האלוקים מושפגת עד שעות תחתיה. אז כתוב בגמרא במסכת יומא דסמכת שירמיהו לא יכל להגיד את המילה נורא. איפה היראה? איפה הפחד? נוכרים מקרקרים בהיכלו, היה נורותיו. אבל אף אחד לא הפסיק לומר הגדול. גדול ג' ד' ראשי תיבות גומל דלים. הנתינה, הנתינה. בלי נתינה אין פה חיים רגע. אין פעימת לב, אין תפקוד לבלם, אין תפקוד כליות, אין זריחת שמש, אין כלום בלי הרצון העליון. חסד כל כל היום. החסד הזה של כל כל היום, כל המהלך של החסד, חסד כל, כל זה 31, זה כוח. והכפלה של 10-31 זה עומר, 310, אומר מנדל של עומר. זה המצב. כל הזמן מהלך של נתינה. זה אף אחד לא יפסיק אפילו לרגע לומר הכל הגדול, 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 גדול זה חסד, ג' ד' גוד לך. עד שבסוף אנשי כנסת הגדולה החזירו עטרה ליושנה, ואמרו שגילוי מידת גיבור היום זה בזה שהוא בולם לחילונים, בולם לעזוריו שלנו. לראות אותם הולכות קצר, ועם כל זה לא לעשות להם דום לב על המקום. ואת מה זה גבורה זו? לראות אדם חרדי ככה הולך עם אשתו ולא מוכר בה? הוא נקרא חרדי, הרי זה מקפיץ כל מי שיש לו טיפת יראת שמיים. מה זה? תסתכלי באלבום של הסבתא שלך עד ביד עד מעמד הר סיני, מישהו הלך בצורה כזו? זה חצפה. לא, הבורא שומע חרפתו ושותק. זה מידת גיבור היום. כשאני אומר בתפילת 18 הקל הגיבור, אני מתכוון איך הבורא מצבולם בחינה של איזו גיבור הכובש את יצרו. אומר בגמרא לשמוע חרפות כאלה בתקשורת, לראות שמתוך 14 מיליון יהודים למעלה מ-13 אומרים לו לא להתייחס אליך בכלל. מדינה שלמה, ראש ממשלה, שר ביטחון, ראש מחלקה, שופט עליון, מצפצף על אלוקיו, עושה מה שבא לו, ולשתוק מבחינת אילם. מי כמוך באילים השם, אומרים חז"ל, אל תקרי באילים אלא באילמים. עושה עצמו, הוא יכול להפסיק לו את הבנטיל ברגע. יש לו בעיה לבורא לשתוק לו, להפסיק לו את הלב לשנייה, לעשות לו דום לב, או לתת לו איזה תא שמתפתח לו טוב, וגמרנו, הוא מתעסק באמריקה כל הזמן בהקרנות וחיבותרק, יש לו בעיה? שומע חרפתו, זה הבן שלי. אני נותן לו צ'אנס. לא יחמוץ במות הנד, כי אם בשובו מדרכו וחיה. אולי תאריך את החצאית ותעשה כמו שביקשו גדולי הדור. לפחות חצי בין תחתית הדרך לכף רגל. שלא תתווכח על זה כל כך. שתעשה טובה ותאריך. למרות שהוא מאוד כועס על זה. זה מפלק שכינה. זה גיבור היום. שומע חרפתו. אנשים זה בדבר ראשונה, אבל הנושא של הצניעות, הנושא של המכשירים הלא כשרים, זה האויב מספר אחד של היהדות היום. לא מבטרים על זה לרגע. אדם שמחזיק מכשיר לא כשר, בית קולנוע בבית שלו, או בישיבה שהוא מחזיק. להכניס בתי קולנוע לישיבות. איך אמר אחד בראשי ישיבות לפני שבוע? הניסיון הקודם, לפני ביאת המשיח, היה השכלה. ביאליק, תלמיד ישיבת ולוז'ין, כיפה שחורה, כובע, ציציות בחוץ, אותו מחזור היה גם רבוך ברליבוביץ' להרדים. פתאום, השכלה, ביחלך, נכנס כל מיני חוברות, בום, הנושא לא היה פריצות בכלל, באופן גלוי. הנושא היה אסכולה. חופצכם גם כן כמעט עשו אותו מסקי. אתה יודע מזה? שכמעט עם ישראל נדד את החפץ חיים, שקוראים לו בשמיים דן הקטן. אתה יודע מזה שכל דרשה שהחפץ חיים פתח, הוא אמר בשקט, ימח שמו וזכרו של אדם הכהן, רחוב בתל אביב. אדם הכהן היה אדם עם כובע, עם כיפה. גם מנדלסון וגייגר, שרי, שם רשעי נרקב בגרמניה, היו עם נקבעת וכיפה שחורה, כמו החרדים החדשים היום. רק לא רוצה לשמוע בכל הגדולים. החליטו לשנות דברים מסוימים פה ושם. אבל הם היו חלק מהציבור. תוצאה, רבי מחלל שבת עם כל העברות של ג' עבירות, עם כומר, עושים חתונה באמריקה לאישה אמריקאית גויה ובחור יהודי. וככה יש לא פיגוע בטולוז של 4 או 5 שזה נורא והיום, מגה פיגוע כל חודש של אלפי הרוגים משום שהם יוצאים מעם ישראל. הוא מתחתן איתה צרפתיה איטלקיה, הילדים גויים גמורים, אין לעם ישראל אותם. זה הפיגוע שמתרחש פה כל יום כתוצאה מהיום עצמאות הזה, מהחילון הזה, מהזיבת האלוקים. זה הפיגוע הגדול ביותר. המציאות הזו שנקראת ישראל מצטמקת, מצטמקת, מצטמקת. אבל הבורא מחכה למיעוט הזה, זה שבכל אופן, אותו מנדלסון אמרנו אותו, אותם גורמים היו נראים לגמרי. אז החפץ חיים, מה קרה? בתור נער הוא היה יתום, לא היה לו אבא. היה לו אבא חורב, שאמא שלו התחתנה עם יהודי אחר. ואדם הכהן כל הזמן דפדף לו אסכולה, דפדף לו השכלה. וכמעט הוציא אותו מכלל ישראל. מי הציל אותו? הגבאי או השמה של בית הכנסת. הוא הלך לרב שם ואמר לו, תראה, אדם הכהן נתפס ליתום הזה, ישראל מאיר קגן, הכהן. כך קראו לו. הוא נתפס אליו ובוחר לדמוקותו, וזה נורא משך. כמו שהיום מושך אינטרנט, כך משך פעם אסכולה. משך, משך. אקדמיה מיד כפירה. כל דרשה, עד סוף ימיו בגיל 104, לחש עמך שמו וזכרו של אדם הכהן, שכמעט הוציא אותי מכלל ישראל. זה היה אז שהניסיון היה שלוקחו בני תורה ואמרו להם, תצא בסמדרש בבלוז'ין, ביאליק, תצא ביאליק, תהיה ראש הכופרים בעולם, אז שהוא הופך לסמל הלאומי של הכפירה באלוקים, תלמיד בלוז'ין. אבל אז באותו זמן רב רובר היה אומר שכל בחור שלא נתפס לאסכולה ולביך הלך לחוברות האלה ולכל אלא נשאר בישיבה, הוא כל כך צדיק שהוא חשוב אצל הקדוש ברוך הוא כמו הרבי עקיבא עגר בזמנו. כך בא ואמר, תדעו לכם, היום בחור שלא נתפס להשכלה ונשאר בישיבה ללמוד בהתמדה, החשיבות שלו בעיני הבורא זה כמו רבי עקיבא עגר שהיה גדול הדורות האחרונים בעם היהודי. היום, אמר אותו ראש ישיבה, הניסיון האחרון כנראה לפני סיום המערכת של העולם במתכונת הזאת עוד יותר קשה. השטן לא אומר לו צא מהישיבה לאקדמיה וממילא הוא יהיה כופר ויעזוב את האלוקים. מכניס את עצמו לישיבה, נכנס, אומר תישאר עם כיפה, תישאר עם לבוש חרדי כביכול, יש חרדי מודרני, טרינקו, לייקרה, קצר, שיער ענק ועוד לא צריך, שיער פזור ענק שהולך על גבי הגב, לא צריך לעזוב ללכת לדיזנגוף. תישאר בישיבה, אני מביא לך את כל היצר אליך. איך אמר מי שאמר, אם היו 20 שופלים עולים על ישיבת פורנו, ושופל זה טרקטור ענק של צהל, יכול להרוס בניינים הכי קשים וחזקים, שופל. היו 20 שופלים באים לכיוון ישיבת פורנו, ויש חס ושלום, שנאת הדתיים, הורסים את הישיבה, כיוון מיר, בית ישעיהו, בית שלום, בניין המרכזי, 50 שופלים של אחינו הטועים. היה אחד שלא היה נשכח מתחת לגלגלי השופל, אתם לא תרסו את בית השם? לא היה. היום הם עושים את זה הרבה יותר מתוחכם, לא צריך להרוס את הבניין. סלולר, כבלים, לוויינים, נכנסים לתוך הבתים שלנו, הכל נרקב שם, לחיצת כפתור. איך אמר הרב קניאבסקי? אמרו לו, אבל הראשים והרב הגדול הזה צריך את המחשב בשביל לחדש חידוש של טוירו. צריך את זה בשביל שהוא כותב ושמע אוצר רחוך ושמע הרבה ידע. הוא צריך את זה. אמר הרב, מצווה הבאה בעבירה. כל תורתו, זאת אומרת, הולכת למקום אחר שדמו שתתרח. חייב לנתק את המכשיר של המחשב על היד, לנתק את השבב שלא יהיה לו אפשרות להתחבר לאינטרנט, גם לא של השכנים. לצורך זה אגב פתחו גמ"ח של 50 נקודות בכל הארץ, בכל הארץ, בראשות הרב פינקל, ובנימין פינקל, הבן שלו אושי ושל מיר, הוא באריה. כל מי שהתחשב למספר הרב קווי הזה, אני גר ברעננה לדוגמה, מיד יש לו חיוב לכיוון רעננה, שם הוא מבקש להביא טכנאי, בחינם הוא מקבל טכנאי שמסלק לו את השלב הזה שמאפשר חיבור אל אינטרנט. אין אפשרות אחרת. אחרת הכנסת קולנוע הביתה. זה לא היה מעולם, איך אומר הרב הוזנר, מאז בריאת העולם, לא היה מכשיר מושחת כמו מחשב או פלאפון לא קשר. השטן לא ימציא את זה, הוא מוציא את זה רק עכשיו לקראת ההתבטלות שלו בסוף העולם, וזה מהווה המבחן, מי ישרוד את ה-12 דקות האחרונות ומי לא ישרוד, באמצעות המבדק הזה. מעולם לא היה היצר הרע זמין כל כך, הוא אומר, מעולם לא. יהודי בג'רבה, בצ'כיה, בפראג, יהודי בבודפסט שרצה לחתוק, היה צריך, איפה הוא? מה היה יכול לחתוק לו? היה צריך לעזוב את בודפסט וללכת שם על העיר הבירה ולחפש שם את החטאים. היה לו זמין חטאים במקום, ועוד חטאים של צ'כיה וחטאים של איטליה וחטאים של רוסיה. יהודי שהיה חי בג'רבה, בטוניס או באיזשהו מקום, בקהיר, היה לו, היה צריך לעזוב את הקהילה היהודית ולחפש חטאים. היום מעולם לא היה, סתם לא ימציא מכשיר כזה. יושב לו בבני ברק, נכנס לאיזשהו אתר, לוחץ לחיצות, כבד אחד, איטליה, כבד שני, קנדה, כבד שלישי, מצרים. ליד השס, לא צריך להוריד את הזקן ולא להוריד כלום. תוצאה, אתה רואה בבני ברק לפעמים, יהודי נראה לך, אמר לי שעם כל השמועים המגועלים של הכהן גודל, ואשתו איטלקייה, גם כן יותר מדי חזק בשבילה. אי אפשר לתאר שזה זוג בכלל. אתה לא מבין איך זה יכול להיות. תשובה נטמע שם משהו. משהו, זה נקרא חלודה. חלודה ראשי תיבות, חרדי לא דתי. הוא בעצם מבחוץ נקרא חרדי, אבל אין, בפנים הכל רכוס, זה חלוד לגמרי. אין לו שאיפה להתפתח בתפילה, בברוכה, בקיר וסלקי. הכל צ'ון, תחומוס, הרבה הרבה פיצוחים. כל מה שנוגע, נכונית יפה, נהנתנות, נוסע, מבחוץ, שי לבקט של מה רע, זה מבריק, זה יפה. איך אמר לי איזה נושר אחד, מאוד, מאוד משעמם להיות חילוני, אצלם כל הזמן הכל אותו דבר. אצל החרדים הולך תמיד שמח. פה בוכים בראש השנה יום כיפר, קופצים בסוכות, משתוללים בפורים, כל שבת יש קידוש וגוגל טוב, פעם צ'ון, פעם קרטופל, פעם לוקשי. כיף, אני עושה מה שאני רוצה, וגם יש לי כל הזמן שמח בחברה. תל אביב, איפה יש דבר כזה? אדם לאדם זה אין. רבותיי, זה הדור האחרון, אינטרנט, לא נעים לי לומר, מישהו בחברת בזק, שקשה לקטרי, אבל צריך לדעת כמה צריך להיזהר. אומר לי שהוא חזר בתשובה והוא מהנדס בכיר, הוא עובד בבזק אינטרנט, 12 התקנות ביום בבני ברק. 12 התקנות ביום! והוא אומר להם בתור בעל תשובה, תגידו לי, אתם מבינים איזה נזק זה עושה לילדים? אל תתערב בבקשה, תעשה את ההתקנה. שלא אם מותר לו לעבוד בזה. צד אחד הוא לא משגיח חשרות, תפקיד שלו זה להיות מהנדס. שמעת? אתה מבין למה אתה רואה את הקצר והצמוד הזה עם הפירות הענקיות? זה אווירה. השטן מתגרה דווקא בילדים של הקדוש ברוך הוא. באלה שהם האחרונים, מי נצל ומי לא. ב-12 דקות האחרונות. תשמע, זה הניסיון של האושוויץ האחרון. ככה הרב לופיאן והרב זוננפלד, ישנו יהודי שהוא הרב של היחסים, סיפר לנו שהרב לופיאן היה כידוע קדוש הדור, היה קדוש קודשים, גם זכה לגילוי אליהו יותר מפעם אחת. והוא נפטר בכף אלול תשלמד, כף לפני 41 וחצי שנים. הטלוויזיה הישראלית הארורה הזו שקראו לה גדולי ישראל בכנס לפני כמה שנים לא מחריב הדת או מחריב התורה או מחריב היהדות. הטלוויזיה מוגדרת לפי כל גדולי ישראל מחריב האנושות. כל מערכת הבלגן, המלחמות, הטרור, כל השיסוי קבוצות זה בזה, פריצות, אלימות, כל כפירה והביקורסות, מסך, תקשורת, זה נקרא דמוקרטיה. דמוקרטיה זה פשוט הפקרות מוחלטת של כל מה שבא לי. זה מילה יפה לרצון ההפקרות הכללית. התחיל בשנת 68 תשכ"ח, שנתיים לפני שהסתלק הרב לופיאני, שהוא שמע, ואז לא היה אינטרנט ולא וידאו ולא כבלים ולא לוויינים, היה סתם שעתיים קצת חדשות או כמה מענייני ספורט למיניהם, זהו. אמר לו הרב לופיאני, תקשיב טוב, בין מדינות יש לפעמים מאבק רב שלבי, לא בכל שלב שהם מתקדשים ביניהם כל מדינה מוציאה את כל הכוח, כל מדינה מגיבה, כמו שנגיד הפלסטינאים זורקים רקטה על שדרות, על אשקלון, על אשדוד, רחמנא ליצלן. צה"ל לא עונה עם כל הכוח שלו ופותח את הכור האטומי בדימונה ומוחק את עזה, לא כל שלב עושים את כל היכולות. אבל אמר לו הרב לופיאני, יש שלב אחד שבו כל צד במאבק מוציא את כל הכוחות שיש לו, ומהו השלב? הקרב המאסף, הקרב המסכן, הקרב המכריע על החיים ועל המוות. אמר לו הרב לופיאני, דה לך, בין מרכבת הקדושה למרכבת הטומאה בעולם יש מאבק בין 3,300 ומעלה שנים. מאז שנהיינו לעם בסיני, שנאה, סיני מלשון שנאה, מיד שכנגדו ילוחם. זה התחיל באופן יחידני אצל יעקב אבינו, שעוד בבטן אצל רבקה, כבר אז עשיו מנלחם איתו, מן המאיים יפרדו, מריבים בלחדת שזה, למרות שהיצר דוד נכנס רק בזמן הלידה, שנאמר לפתח חטאת רובץ ולא בהיריון. אבל אומר המרשור, אצל יעקב שהוא עמוד התורה, תורה יושב מועלים, תורה, שם נמצא השטן בעצמו, עשיו לוחם בו. תמיד כנגד עוסקי תורתך יש את העמלקים, את הזיתים, זד יאיר לץ שמו, לץ זה הקריאות של עמלק. אז זה כבר המערכה רב שלבית יש לנו עם מרכבת אטומה. אבל עכשיו ב-68, כלומר בתשכ"ח, התחיל הקרב המאסף. למה? מרכבת אטומה הוציאה את המסך, זה החזק ביותר שיש, תמונות מכל החושים שיש לאדם, אוזניים, אף, לשון, זה פה, טעם, ידיים, נישוש. החוש החזק ביותר הוא חוש הראייה, רואה בעיניים, אשר ראו עיניך במעמד הר סיני, רק ישמר לך מאוד ושמור, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, ותשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ראו עיניך. הראייה, אומר הרב לופיאני, אומר הרב דסלר, זה החוש של המצלמה הכי משוכללת בעולם. אין דבר שנמחק, ראה תמונה לא ראויה, זה לא ימחק לעולם. ואתה מפנות אליי כל מיני נשים וגם אנשים, איך מוחקים שטויות שעשיתי בעבר? זה הורס לי את החיים, זה נדבק בו באמצע נעילה, באמצע השם או אלוהיקים, הוא רואה את התמונות הכי מזעזעות, משום שסף הרגישות שלו הכי גבוה. כשדבר מאוד נקי, נגיד פה יש חצפה נקייה, יהיה פה איזשהו זבל או איזשהו אשפה, זה בולט, אבל באתר בנייה זה לא בולט, כולו זבל, כולו מלא לכלוך שם. כשאדם ברמה רוחנית גבוהה, הוא עושה קידוש, הוא נמצא בתפילה, סף הרגישות הרוחנית שלו מאוד גבוה, ואז כל תמונה שהייתה לו, בום, עולה לו על הדמיון. הם ממלאים את המשרדים במאות אנשים. הרב, איך מסלקים תמונות מהמוח? זה הורס לי את החיים. איך אמר הרב מן בשם הרב חיים? מי שקשור למכשירים האלה מאבד שתי עולמות, זה לא ייתן לו מנוחה לעולם. לא עונש על החטא, החטא עצמו יחסל אותו. חכה, יש לו מורה זמן. אין לך מושג מה קורה היום. אומרים לבחור הזה, אתה מכניס את המכשיר הזה? אתה לא מתבייש להכניס לישיבות בתי קולנוע? איך אמרה בת, אני לא רוצה, שאלה ראשונה שאני רוצה לברר כשמציעים לי בחור אם יש לו פלאפון, לא רוצה אדם שיעמוד לידי בחופה ויש לו מי יודע כמה תמונות במוח, לא מעוניינת בזה. הרב אלישיב שיהיה בריא, היה לו סבא שהיה מקובל אלוקי עליון, קראו לו בעל הלשם שלו והחלמה. אמר הסבא, אין סבון בעולם שיכול לנקות מוח. אפשר לסגור פה, אפשר לסגור עיניים, אפשר לעצור ולסגור את האוזניים, אי אפשר לעצור את המוח. מה שנכנס, שקוע שם ולא נעלם. זה מה שעשה הסתם, אומר הרב לוביאן. תשמע, הסתם הוציא את כל ההזמן של המשק, התחיל בתפשין כפחת במדינת ישראל, הכניס את המסך. אתה יודע לאן זה התפתח היום? כל חודש, חודשיים, המצאות חדשות, פייסבוק, סמארטפון, בלקברי, הכל. כל אחד בא לבית הכנסת עם בית קולנוע בכיס, שם את זה על השולחן. בני תורה, אין לך מושג מה מתרחש כאן. השטן בתוכם, הוא לא צריך להגיד לו לך לתל אביב. מה עשה השטן? ראה שאי אפשר להביא את הבחורים או את הבנות לשם. אי אפשר לעשות, צריך לעשות מה יצא בשביל לנסוע לתל אביב. הביא את תל אביב לכאן. ולא את תל אביב, את כל העולם. הרב אוזנר אומר, אני אומר לך, אני מפחד, הרב אוזנר הוא יהודי מאוד קדוש, בן 102, כבר לפני 70 שנה, חזון איש מנה אותו להיות רב של זיכרון מאיר. 70 שנה, היה כבר אז. דרשה עכשיו שסגר בשבת הגדול בפסח, שאמר, אין לוויה אחת, ואין מחלה שלא קשורה באופן ישיר או עקיף, למכשירים ולצמוד והקצר. כולם תשלם את המחיר, הבורא לא יוותר על זה לעולמי עולמים. הבגדים האדוקים האלה והשיער הפזור הענק הזה רוצחות אותנו, והם ישלמו על זה את המחיר. זה מוציא לבחורים את החשק, משום שכשנכנס טומאה אין מקום לקדושה. ממי לא מחפש אייפונים, אתה רואה את הפרוסטקייט על הפרצופים שלהם, אין להם משיכה לתפילה, אין להם טעם במצוות. הן תשלמנה משום שהן לא מוכנות להקשיב לדבר השם. רחב לא צמוד, רחב וארוך. פנה, נגיד שכן, קצרה. תעבור ברחוב, כמעט צרנו הרב. אי אפשר לדאר כמה החיידקים נמצאים באוויר. אי אפשר ללכת שם. באים אלינו נערים בישיבות וצעירים. הם פשוט הרוגים לגמרי. לא מהחילונים, מהחרדים, מהחרדיות. אי אפשר לתאר איזה נזק. והרב אומר, אני אומר לכם, הבורא לא יוותר על זה לעולם. לא עוזר. הציפו את כל בני ברק מודעות בשם שני זקנים בני 102. הרב אלישיב, הרב רוזנר. לפחות חצי, לא מהברך עד לכף רגל, מתחתית הברך לכף רגל. לפחות חצי שכל החלק הרחב יהיה מכוסה. בוא נמצא עכשיו לעזרה לכן, אלה חזון איש, לא לעזורים המודרניים. תבדוק בבקשה, אני רוצה לשמוע בקולה. אתה יודע איזה קיטרוג יש בו, איזה אווירה קשה, זה לא פשוט. אמרו גדולי ישראל, אישה שכן שומעת במצב הזה, והיא מחזיקה מכשיר, כמובן רק מכשיר כשר, ולא מכניס מסך, והולכת צנוע, יותר מהרפויגר בזמנו, החשיבות שלה אצל אלוקים, בשביל שהניסיונות כל כך מושכים, זה כוח התרומה, אין פה שום לוגיקה. שאלתי אותה, תגידי, מה? מה אתם מלחמים? פיסת בד, מה? חסה את הרגל, מה יש לעניין? למה אתה צריך שכולם יראו את החתיכה הזו? מבקשים ממך ללמוד 18 שעות ביממה? בחור, אומרים לו, תלמד, נו, יש לו יצר אורי, קשה לו קצת עד שהוא לא מוצא טעם בלימוד. מה מבקשים ממך? כסי את הקטע הזה ברגל, גבר, לא רוצה. קונה לפסח, קצר, 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 כולם רצים לקצר. אי אפשר לתאר את הכוח הטומאה שנמצא באוויר. למה? 12 ביום. אתה מתפלא? זה מפריע, זה לא נותן, זה לא משהו שכלתני. רבותיי, מי שלא מתפטר מהדבר הזה לא יכול לקבל תורה. אי אפשר, אומר הרב לוקיין, דה לך, מתחיל פה המאבק. מרכבת הטומאה התחיל בשנת תשכ"ח, משום שזה הקרב הסופי. אנחנו משתדלים לייצג את מרכבת הקדושה, צריך להוציא את כל הכוחות שלנו. אז הוא דיבר איתו על נושאים חינוכיים, מוח, לב, הסברה, לב, חום, אהבה, חמיקה, כל הכוחות שיכול להיות לצד של הקדושה, לתפוס כל נער ונערה, לקרב, כמו שהצד השני נורא מפתה, נורא מושך, זה מאבק על כל נשמה ונשמה. מי לא רואה את זה היום? זה גלוי. אתה רואה משפחה אחת, זה נמשך לפה, זה נמשך לשם, זה לוחשת ללמוד, שחשפון. לא עובר אצלי יום, בלי 30-40 טלפונים, וכמה אני כבר מקבל, זה לא רוצה לצאת את הבת הזאת ככה, בחור הזה נשאר בישיבה, פתאום נתפס עם משהו. פשוט מאבק, השטן חוטף, חוטף את זה ואת זו ואת זה ואת זו, וההורים החולים, מה עושים? אין לו מה לעשות את זו, לך תראי לי בחור ב-15, ב-18, איך? כל היצר עובד בגוף, אין פה שכל בכלל, אתה יכול לשלוט עליו, הוא נעלם, חוזר בשלוש בלילה, מה אתה קורא איתו? עכשיו היה מקרה באשדוד, אמרו לי, אמרתי לו, אתה צודק, אחד הבן שלו, הבן שלו קצת נפל, הביא מחשב נייד, מחשב נייד זה אבי אבות התאומה, גם אם הוא לא מחובר לאינטרנט, הוא מקבל את זה, הוא מקבל את זה בצורה של שאיבה מלחוץ, כל בית, אגב אפשר בצורה פשוטה לבדוק אם יש אינטרנט בבית, לך עם אינטרנט מחשב נייד, תראה לאן אתה מתחבר, יש אזורים שאין מסך, אין כלום, יש אזורים שאתה מיד מקבל שירותי אינטרנט בחינם, כמו שבבניין הזה יש מישהו עם אינטרנט. שמעתי שיש מתחכמים שיש להם שיטה לאטום על זה, שלא ירגישו, כאילו הבורא לא רואה, עושה עין של מעלה שאינה רואה, שלא יהיה מצב שמישהו עם מחשב נייד מקבל שירות באייפון, מקבל שירותי אינטרנט מהצד. בכל אופן, הבן שלו הביא את זה. הביא את זה מבפנים. אז הוא שמע שהרב קניאבסקי הורה שאסור להיכנס לבית שיש בו אינטרנט לא חסום או מחשבים סרטים. הוא ביקש מאיתנו, תפרסמו בכל מקום. אסור לדרוך כף רגל בית שיש בו מחשב עם סרטים או אינטרנט לא חסום. זה למה? מקום מסוכן, כך הוא אומר, זה מקום מסוכן. שאלנו, מה מסוכן? מתפתח תאים סרטניים או שהוא לא רוצה לפרסם, על לא להיכנס שם פשוט. אמרתי, ילד רוצה ללכת לאיזשהו חבר שלו לשחק ולראות סרטים, תברר אם יש להם מחשב עם סרטים או אינטרנט חסום. אם לא, אם יש מחשב עם סרטים, למרות שיש תירוצים, איך אמר לי היום אברך, אמר לי, תשמע, תפד עליי מלחוב, תשמע הרב, אני אומר לך שזה לא האמנתי, קבוצה של אברכים קנו מחשבים לידים וכל הזמן אמרו שהם רוצים את זה לחידושי תורה, אחרי זה ראיתי שהחידושי תורה זה רק כיסוי, זה תירוץ, אחרי זה מתחילים לגלוש, זה מתחיל בחברת חשמל, בבנק, לא, אני רוצה לדעת מה היתרה שלי, וככה זה נמשך. והוא היה כזה חצוף, הוא בכלל השתנה לגמרי. אמרו לי על איזה בעל חנות כאן, לא רחוק מכאן. חסידי לגמרי. הביא לו את הפתק של הרב קניאבסקי, הוא מחזיק באייפון. תראה, ירד ואני אדום. אפילו אם יהרגו אותך, אסור לך להחזיק את זה. אתה חבור משאלת. הרי, מה הרב מבין? חסידים, כל ה... זה לא משנה, אני רואה בחסידים, לא משנה כאן. הוא מוכר באיזשהו חנות למזון, וצוחק. אמרו לו, אתה יודע מה שאתה עושה פה? אוי, שמעתי, הוא כבר מדבר מהבטן, לא מהראש, לגמרי נחול, הוא עקום לגמרי. והוא נשאר, אז אתה אומר, הוא שוב בא לתשעים, הוא מצורק, יש מירה בו. אין, הכל חלודה, חרדי לא דתי. סתם עושה פעולות, אין לו טעם בכלום. לכן בא לתפילה, הוא מקצר, הוא מדבר, הוא מפטפט. אין לו טעם ברוך ניאס, אין טעם. אז האבא הזה אומר לי שהבט שלו יכניס מחשב נייד, לא חסום. אז אבא אמר לו, תשמע, או שאתה עוזב או שאני עוזב. אני לא רוצה לגור, אתה מסכם לי את המציאות בבית הזו. אוי, תפסיק, דוסים, אבל כל הטיפוסים האלה, זה הולך תמיד, כפי שאמרתי עכשיו, עם החוצפה, עם הזות, עם אתה חניוק, אתה דוס, אתה ראש בקיר, אתה חנון, אתה צטול, אתה צודיק, אתה פונדומנטליסט, אתה משתמע לטול, אתה מברקר. יש להם רשימה שלמה, מי שקצת שומע בכל אלוקים, מיד, מדביקים סטיגמות בעלי קונוטציה שלילית, ואז כולם, רובם נופלים. צעירים, אין להם דקוח לעמוד בזה. אני חנון? אני צולניק? לא, אני אראה לך שאני ההפך, שיער פזור, נכון, אני לא חנונית. זה המצב, זה משהו מדהים. יש לסטן אמצעים אדירים. אז האבא אמר, תשמע, אני לא מתווכח. אם אתה לא בורח, אני בורח. הבן לא התייחס. אמרתי לו, אתה צודק. הלך למתווך, ביקש לזכור דירה, לצאת עם אשתו וחמשת ילדיו. שער לבן. הוא שמע שהרב אריאלי אמר את זה בישיבת מיר עכשיו, מתחיל מהפך בכל הנושא הזה, בכל הארץ, בישיבות, ואגב בארצות הברית, בכ"ח באייר, כנס של כל עולם התורה בארצות הברית. הם בוכים לגדולי ישראל, ראשי התורה שם, שאלפים אמריקאים נופלים, שם אין מושג של פלאפון כשר. ופתאום זה מכה האחרונה לפני ביאת המשיח. הם ביקשו הרב קניאבסקי תבוא, ויכל פה רוצים מכתב שזה יארג ואל יעבור, כפזיין, אור לכפחד בעייר כנראה, כל עולם התורה מתכנס. מכל המדינות, לדעת, אדוני, זה האושוויץ של הדור הזה. המכשיר הקטנטן הזה, של ה-20 גרם, של מה זה כבר? זה התוצאות. נופלים מאות ואלפים. הם ברור משנה היום מכתב של הרב שטיינמן, אילץ אותם, אמר, אני מברך אתכם, אולי זה יצליח ההתכנסויות האלה. היהודי הזה באשדוד הלך למתווך, ראה שהבן שלו בן 17 לא זז, מה הוא יזמין משטרה לצו הרחקה? זה סיפור ארוך. אז הוא הלך ושכר דירה, ועדיין הבן חשב שזה צחוק. הוא ברח ברגע שהגיעו הסבלים של ההובלה. הגיעו אנשי הובלה, זה אדם עקרוני. הגיעו אנשי הובלה לעבור דירה לסחירות, שייר אתה פה. הוא שמע את הרב אריאלי אומר לבחורים בכל הישיבות, לא בישיבה, זה ישיבה של אלפי בחורים. אם בחדר יש אחד עם מכשיר, תברח משם. אתה מוכן לישון בחדר עם נחש? מישהו מוכנה פה לישון בחדר עם ג'וק? אם מדבר על דבורה או דבור, ג'וק מטייל ולא אהבו אותו, היא לא ראתה את המייס למאיחה של בעלה שמורך, היא תמשיך לישון שם? כל שכן לא עם דבורה ולא עם דבור. זה נחש, הוא אומר לו. פשוט תבוא לראשי ותגיד, אין לי חדר, אנחנו מוסמכים במיר, זה אלפי בחורים, לתת לך חדר אחר, ומותר לך וחייב אתה לומר לראש הישיבה שיש פה מישהו עם נחש. שאל, אבל הוא הראשי ויזרוק אותו, וממילא הוא יהיה חילוני. שאלו את רב חיים קניאבסקי, הוא סומך על דעתו של ראש הישיבה. אם ראש הישיבה יחליט להרחיק אותו, לא לחשוש. אחרת 30 יהיו פה חילוניים. זה מדבק. לפעמים שואלים אותנו, כבוד הרב, למה מדברים על צניעות כל הזמן? יש עוד נושאים לדבר עליהם, מידות, פרגון וכן הלאה. התשובה היא, אתה זוכר שנכנס ליישוב איתמר אחי וחוליית מחבלים וחיסלו 5 אנשי משפחת פוגל, כוללת הדס בת 3 חודשים? היה פרק זמן שהצבא הגיע לאחר שכבר נרצחו. היה להם ספק שם המחבל מטייל בסביבה. לא ידעו אם יש עוד אחד. אמרו לכולם בקשר, שאו להם תאים חוליים בטלפון, להישאר בבית ולסגור את הטלפון ולא לזוז. כשהוא רוצה להיכנס בלי שירגישו, ירגישו, אז יודע שהם יפירו על הרש. תגידי, באותו זמן שהמחבל מסתובב בסביבה, וכל אחד שומר על ילדיו, אז הוא מתעסק במה? בזה שהשני יהיה בעל חסד יותר. מתעסק בלשמור ולהרוג את המחבל, זה הנושא. להפוך את זה. להפוך. אז מה, עברתי את הזמן, כולכם? אה? אה, 60 דקות. אז הוא שאל, רבותיי, אז הוא שאל, מישהו יעסוק? הרי המטרה היא להרוס ולתפוס את המחבל. תדע לך, המכשיר הזה, הקצר הזה, זה מחבל שיוצר מאות חילונים. למרות שישארו עם כיפות אולי, קטנות או לא. אין זמן להתעסק בעניינים של מידות כשיש רוצח בסביבה. קודם להרוג את המחבל. דבר ראשון, רבותיי, הרב פינקוס. הרב פינקוס היה יהודי רותח, שמשון דובי פינקוס הצל. ראה מודעה לא צנועה מול בנייני האומה בירושלים של חברת פוסטר מדיה על אחד מתחנות האוטובוסים. לא, כל העוצמה שלו. לא חושב פעמיים, חשב הרבה, אבל עם כל העזות, סילק את הפלסטיק, לקח את הפוסטר הזה, פלקט ענק, קרא אותו לחתיכות מול שני שוטרים. כמובן עצרו אותו, אמר, אין לי בעיה, בבקשה, תעשו לי משפט. אני מוכן. אז יש לו עזות בקדושה. אתה רוצה עורך דין? אמר, לא, אני שעושה סנגוריה ציבורית, אם אחד רגע לא עורך דין, אני בכסף, לא עורכים לא מטעם המדינה. לא, אני יודע לבד. הגיע לשופט, עשה שיעורי בית, התברר לו מי השופט ומה הילדים שלו. אומר, תקשיב כבוד השופט, אני לא קרימינל, לא עבריין שאתה מתעסק פה עם המאיון התחתון פה כל יום, סוג אחר אני. כך כתוב בהלכה שאם אדם בא למקום שלא מכירים אותו והוא תלמיד חכם, אז מותר לו לומר מי הוא בלשפה רפה. אחת הוא לא יודע, מותר לו ככה בעדינות לומר אני, תברר עליי, אני מתעסק כל הזמן בפעולות הומניטריות, בפעולות סוציאליות, הם אוהבים רק את המילים האלה, סוציאל ומיה. תברר כמה ארגוני חסד יש לי, כמה אנשים אוכלי שולחן אצלי בבית, תברר. אני לא קרימינל או עבריין שאתה רגיל להתעסק איתם פה כל יום. אלא מה? למה קראתי את הדיאר הזה? אני מייצג יהדות של 3,324 שנים. ואני מודיע לך, שלפי השקפת היהדות, אני לא ממציא את זה כדי להיפטר מהבית סוהר, אני לא מפחד מהבית סוהר הזה בכלל. אני אומר לך שזאת השקפת העם היהודי, ועם היהודי יש שומר עליו, שומר עמו ישראל לעד, ואין לי ספק שגם אבא שלך, כבוד השופט, או סבא שלך, לפחות עד משה רבנו, האמינו וחיו את אותה אמת. שמה? שהתמונה הזו גורמת לבן שלך למות ולהיהרג בדרום לבנון על ידי החיזבאללה. השופט התחיל לראות, איך הוא יודע שיש לו בן שלו? זה, הוא עשה שיעורים, ידע, התמונה הזו תגרום לו תמונות בצבא. למה? כמעט שהוא הביא לו את הפסוק, אלוקים מודיע לנו, זה לא הרצאה של חרדים, זה מתורגם בכל שפה התנ"ך הזה, בייבל. ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. ברגע שיש דיבורים או עניינים לא צנועים, הבורא אומר, אני שב לאחוריי. וכשהבורא לא משגיח באופן חזק, אלא באופן יותר נסתר, קוראים אסונות. זה נקרא, ואנוכי אסתר אפים פניי, התחיל להסתיר לו בדקה, הוא הבין את זה טוב. אתה מסכים איתי שהפלא הגדול ביותר בהיסטוריה זה קיום העם היהודי? איך זה? לנו יש סוד, אבל הבורא הודיע, אם זה יהיה, אני לא שומר. אני רציתי לסלק מחבל, מחבל הרי פרס למרכז הרב, רצה עכשיו 8 נערים בספרייה, יוחאי ליפשיץ השם ינקום דמו, למד משנה תוך כדי, בא מישהו מקריית משה שם, השתלט על המחבל באומץ לב והרג אותו. האם זה שהרג את המחבל עמד למשפט על זה שהוא רוצח? הוא קיבל איתור גבורה, אני סילקתי מחבל, הוא התחיל לבכות לו, התמונה הזו, האייפון הזה מחבל. הם פסקו, רואים אייפון, רואים טלפון לא כשר, מותר לשבור אותו, זה רוצח, אין פה דיני ממונות. תמונה לא צנועה, אין שאלה, גזלת אותי, התפסתי וזה עלה לי 50 שקל, זה רוצח. אתה רואה מכשיר או מרכזי פעולה, תבין, תשאל את הרב שלך הלכה למעשה, אבל כך הם נוקטים. ניסים אמר, זה פשוט לי, מה אתה שומל? אתה רואה מכשיר לא כשר, כאן יש בית קולנוע, זה עורג ידי ישראל, זה מסלק את השכינה וממלא את המחלקות האונקולוגיות. תבין, זה המבט, הוא חדר עם שובלי לכל, לא לכל, לחלק מאוד לא מעט בבני התורה. מהיום, יותר נכון מאתמול, ראש חודש, התחיל הזמן בישיבות, התחיל מאבק כלל עולמי. קצת נזכרו, אמרו גדולי התורה, מאוחר מדי הם אמרו, כל העולם התורה מתחיל לעמוד על חייו. בחור שמכניס מכשיר, יעמד כל הכל מי שבחדר שלו יברח. ישיר אותו לבד, זה דומה, תישאר לבד. בית קבוצה, שניים שלושה כבר התנדבו, יש כזה רישום, אנשים מדויקים יעמדו, אחד קצת מפחד, צריכים חיזוק. הישיבות היותר דתיות אין את הבעיה כל כך, רק ממש בשולי שולי. בישיבות היותר מודרניות זה בעיה, לא שכולם, אבל יש בהחלט בעיה. אמרו לי שני ראשי ישיבות כאלה שהם כבר שנים רבות, הם אמרו, תשמע, אני כבר לא מקבל בחורים כאלה, עכשיו יש רישום בקיץ, רק תפרומרים. למה? בעבר הייתי ראשי של ישיבות פתוחות יותר, אבל מה היה נקרא בחור מודרני בעבר? מה היה נקרא מודרני? שהוא מתלבש קצת יותר יפה, קונה חליפה יותר עם איזשהו זה, הוא יודע, יש לו קצת שוב קטן, הוא עושה איזה טיול, אבל הוא למד כל היום, מתחתן, אז את השטויות האלה ונהיה מרביצפייר הגדול. היום אותו בחור מודרני, בית קולנוע, הוא לא קולט שהוא חצה את כל הקווים. אני שם את כבר שנתיים שלוש, איזה פרוסט קלט על הפנים שלו. סטודנט לתלמוד, איזה עבד השם, אין לו טעם בתפילה, במצווה, מקסימום, אם הוא כבר כן לומד, אתה רואה שהוא לא... אגב, לא רואים אותם בחתונות. איזה פרצופים, אני לא רוצה להגיד חלק מהישיבות. מה שאני מכיר את הלפקוביץ' כל הזמן צעק לנו. זה לא צורת בני ישיבות שאני זוכר לפני 60-70 שנה, זה משהו חדש. הלך והקים ישיבות דתיות יותר, אורחות תורה, בית מדרש עליון, חדרה, יותר בחורים יראי שמיים. תורה זה לא למדנות, זה לא פקולטה לתלמוד בבר אילן, תורה זה עבד השם. מה אתה? בשביל מה אתה צריך את הרישיון הזה? מה? בשביל מה אתה צריך? איך הרב? הרב אלי השיב אומר, גם הוא לא מבין למה הוא צריך טלפון כשר, ממתי בחור צריך טלפון בכיס? מה, הוא מנהל 20 חברות הייטק? בשביל מה הוא צריך להיות זמין? הוא אומר, אני צריך להיות זמין. למה זמין? כל הרעיון הוא לנתק את הזמינות. 3, 4, 5, 6 שנים, תבנה את כל הבית שלך לעתיד. אשתך תשאל אותך שאלות, מה עם הבשר בחלב, מה עם הנשות? הוא לא יודע כלום. תתכונן עכשיו. אדרבה, אל תהיה זמין. הם אומרים לי אגב, זה כל הזמן רוטט לי בכיס, רוטט, ואני כל הזמן מפסיק, זה כמו לקחת סיר עם מים, ורוצים להרתיח אותו, וכל חמש דקות שמים אותו על השיש, לעולם זה לא יותח, הוא לעולם לא יגיע לשקיעות בלימוד, איך הוא יגיע לריד? זה המצב היום, הוא צועק, משמעתם? אם ירצו אותך למשהו למקרה קריטי או דחוף, יגיעו למשרד, אל תדעת, יגיעו למשרד. משמע שאתה תהיה זמין. הוא לא מבין, גם כשר למה? איך אמרנו להם? אנחנו היינו בישיבות לא לפני 2000 שנה, לא לפני 100. מה? היה לנו טלפונים, היה בעיה בכלל. מי שצריך להגע טלפון להורים שלו, תיזה. מה, היום פרצים שמים להם 15, 20, אפילו 30 בישיבות גדולות, 30 טלפונים קוויים עם דקו מפרטים. מה אתה צריך זמין? זה מזמין את היצר. רבותיי, מתבקרים לזה. יש פה קבוצות של משרדים שעוסקים בנשים שצועקות, אין לנו בעל, בעלי יתמכר למסך. כל מיני אתרי חדשות אפילו. זה נורא, ממכר. מסך ממכר, מסך מנוון ומסך מטמא. מה פירוש ממכר? אדם שההגדרה של התבקרות זה מינימום מאמץ, מקסימום כביכול הנאה גשמית. אלכוהול ממכר, יש תרופות מסוימות שממכרות, סיגריות ממכר, מסך ממכר. אמר לי, אני הולך פה בשבת הזוהרה, הוא התחיל לבכות לי, אבל יש שלושה ילדים. אני ממש התמכרתי לזה, לא יכול, אשתו אומרת לי, אין לי בן אדם, אני אלמנה, היא אומרת לי. אוכלים צהריים ערב, הוא כל הזמן עם המסך. מה חדש, מה חדש? כל הזמן זורים ידיעות, זה ממכר. הוא לא, לא נמצא בכלל שם, אפילו נגיד שזה לא נושאים שקשורים לנושאים של פריצות. אין, הוא התמכר, אז אמרתי לו, תוציא, תוציא. אמר, אתה מצחיק אותי. אדם שמאשד 3 קופסאות ביום, תגיד לו, תפסיק, הוא התמכר, לא יכול. נשתחים עכשיו משרדים לגמינה מזה. לא מטפלים. התנועה זה לעצור סחף עתידי, לעצור את המגפה. לקבל שבחורים צדיקים יעמדו מול אותו בחור שמכניס ויגידו לו, אדוני, אלה שלא נסחפו, אבל זה יעמד אותם בניסיונות. אתה רוצה קולנוע? לך לתל אביב. לך לתל אביב, אתה פה מכשיל אותנו, אתה מגרה אותנו. זה קיבלו על עצמם קבוצות ענקיות בישיבות המודרניות. 2-3 לכל אחד, אנחנו הראשים לא מבינים לדעת מי מי בחדר מתחת לבלטה. אבל הם כן. ויש גם במודרניות ברורים מצוינים, אבל הם לא מספיק עוצמתיים לנחות בידי אחרים שחצו את כל הקווים האדומים. הם קיבלו על עצמם, יעמדו מולו, אדוני, אתה רוצה קולנוע? בין יהודה ותל אביב, כאן אין לי עיניים ללכת, לך יש כל ארץ ישראלית, תימאו אותה אחינו הציונים, לך יש איפה ללכת, לי אין. ואגב, ומוסיפים עוד 2 דברים, כך אמרו להם. אחד, תשמע, תוריד את הכיפה, תוריד את הציצית. משום שכשאתה עושה את זה עם כיפה וציצית, יש פה 2 נזקים נוספים. אחד, צלמי עיתונות מחפשים חילוניים, מצלמים את בני הישיבות האלה במקומות האלה, בקיוסקים, בתחנה מרכזית, ואחרי זה מביאים את זה לעיתונות ולחברי הכנסת החילוניים. למה לתת להם דיחוי לפרזיטים? מה פתאום? וזה עולה היום על הפרק. להפסיק את הדיחוי, תודה, ולתת, הוא קורא לזה לאלבאי מילואים, הוא מתכוון לא מילואים, מתכוון לשקדנים, אלה שבאמת לומדים. אתה עם האייפון ועם המסך שלך רודף את עולם התורה. תוריד את הכיפה. הוא מצלם אותך מכל פינה, הוא מביא את זה לפלסטר ולזה ולזה, כל מגזי היהדות, ואלה מביאים ומראים לכולם, הם סתם נצלנים, שילכו לג'נין, שיפתחו ציר בשנין וילכו שם למחבל אותי, זה מוקש. 2, נדבנים מפסיקים את התרומות. אני יודע על אחד שנתן 100,000 לישיבה. אמרו לו, אדוני, למה בישיבה הזו? חלק רואים סרטים שם. בכסף שלך יש להם מלון בחינם, דירה בשכונה יוקרתית ירושלמית בחינם, ארוחות בחינם, וחוגגים. הוא התעצבן, ביטל את התרומה. רודפים, מה, אתם מנצלים דירה בחינם? אתם שבועים? לכו לצבא ותיכנסו בג'נין באמצע הלילה, תראה מה זה פחד. רבותיי, זה לא פשוט, תוריד את הכיפה. אתה עם זה. רבותיי, זה לא פשוט, מי שנמצא בחברה ומכניס את הדברים האלה, פשוט הורס את כולם. אין מחסום, זה אמר אחד בראשי הישיבות, זה מכונית בלי ברקסים, ושבלי מסך, אז הוא צריך לעשות נייפה, לנסוע לפה, לנסוע לשם, פה לא צריך מייס, הוא נשאר בבני ברק, מטייל עם האצבע, התמכר, ממכר, ממכר פירושו, נגיד במדינת ישראל, יש לנו דיווחים על כל 3-4 חודשים, מקום ראשון בעולם, חילונים בצפייה במסך, אינטרנט, בין 5-6 שעות ביום, ילדים בני 8-13. אתה מתפלא למה מביאים להם מבחני מיצר במשרד החינוך, מבחני פיזה, והממוצע אצלם זה 40-50, אצל תלמודי תורה ממוצע הוא 96. אלה כל הזמן מסך, מסך. אין לו אף פעם פיזיותרפיה מוחית, הוא לא מעיין בנושא. הוא שטחי, הוא רדוד, הוא לא מסוגל לקרוא. הדבר שאפילו אנאלפבית פיליפיני לשבת או לשכב, לאכול פיצוחים ולראות סרט, זה הדבר הכי פרימיטיבי שיש. לא מצריך שום מאמץ אינטלקטואלי. לקרוא ספר, אפילו לשמוע קלטת או דיסק, מצריך מאמץ של ריכוז וקשב. זה נקרא פיזיותרפיה מוחית. הוא לא עושה שום מאמץ. רגע רבותיי, ממכר. לא עוסק בשום דבר אחר. אמא, אני יכול ללכת לגמבוי. גמבוי זה למעשה מחשב. ככה נכנסים לעולם הזה, מסך. שילך לשחק בכדור, שילך לחוג לציור, חוג לאומנות. חוג למחול, חוג לתפילה, חוג לשחייה, לא מסך, לא מסך. היה פה מישהו שעשה בבני ברק תיאטרון בובות, מאוד הצליח בחופש, שכפל את זה בי 5, זה היה לו מקום, הסריט את התיאטרון בובות ב5 מקומות ועשה עוד כסף, קרא לו הרב קגליץ, אמר לו תשמע תיאטרון בובות, כל הכבוד לך יפה, מסך אל תכניס לי פה לעיר, לא מסך, ככה זה מתחיל. שמעת? ממכר, הוא לא עוסק בשום דבר. אדם נופל למקום שקל לו, הוא שוטט, ופתאום נהיה זה וזה וזה. זה מושך אותו, זה ממכר, סמים, סיגריות. מסך זה דבר ממכר. הוא רואה, לא עושה כלום, משייט. אני רוצה לספר לכם שיש לי קרוב, מאוד קרוב, לא אזכיר את שמו וקרבתו, שהוא קשור למועדון הנשיאים היהודיים האורתודוקסיים בארצות הברית. ושם בא הנשיא בוש הקודם, בסוף הקדנציה השנייה שלו, לפני שהוא גמר, לנאום להם. בסוף הנאום הוא שאל את הרבנים החרדיים, תגידו לי בבקשה, מי לפי דעתכם אויב מספר אחד של אמריקה? אז הם אמרו לו, בן לאדן, אל-קאידה. הוא אמר, מה אתם מדברים? זה מסכן את אמריקה, זה עושה פיגועים כואבים, אבל לא מסכן. אתם יודעים מי האויב? האינטרנט. מסכן ומשתק עשרות מיליונים. אין יוזמון, אין יוזמות, אין יצירה. הוא משתעבד למסך, מרכז הטרור העולמי, רק מאינטרנט ניזון. אתרים הכי קשים לילדים. זה מנוון את החברה, משתק את המוח. מישהו אמר לי, מוח מחשב זה שתי מילים, מוח שב. המוח יושב ולא עושה כלום. רק רואה סרטים ולא פועל כלום. כל אופן, זה דבר שנכון בחלק הניווני. אגב, במובן הזה, גם אדם שיראה כל היום את הרב אלישיב, יראה כל היום, אני יודע, נביא את ההלוויה של הרב שח, יראה את הייחודים של הבבא סאלי, אותו ניוון. זה בלי קשר לתכנים, זה הצלרה אחרת, מנוון את החשיבה. לעומת זה, כשמישהו קורא, ילד קורא, היום יש בישיבות הצהל לחלק את הישיבות לצעירים לשני קבוצות, בתים עם מחשב, בתים בלי מחשב, שיהיה כתוב בכית החלק מי שנרשם לישיבה, או בית מם או מם, בלי מחשב או מחשב. למה? אני רואה, אי אפשר לגשר בין הילדים. אתה רואה מיד על היומיים הראשונים, קוראים איזה קטע ארוך, לא מנוקד, גמרא זה לא מנוקד, רמב"ם ראשוני. ראובן, אין לו בעיה, סס אלי קרב, אני רואה שזה כנראה בגיל 5 קורא סיפורי הצדיקים, חומש, גמורת, אז הוא לא מפחד, אני לא בא. עכשיו יש שיעור של שעתיים, לידו, שימן, פתאום מקבל קצת איזה פריחה כזו. הרב, אני יכול ללכת לשירותי, רוצה ללכת לשתות, זה גדל על גובי, זה גדל על כל מיני פופאי. כל הים היה שקוע במיקי מאוס, הוא מעולם לא פענח, עכשיו הוא רואה פתאום רשבו ענק, רמב"ם ארוך, רשבו, הוא לא יכול. בגיל 24 אני פוגש אותו עם הכיפה האמריקנית הקטנה שלו, גאון, מה קרה? אמר הרב, פעם בשיעור א' ב' ראיתי שתורה זה לא בשבילי, אני בלבוס. ההורים הרגו אותו, הם הרגו את גדול הדור הבא, זה גאון עצום. אבל לא היה לו נרבין בגיל 15-16. למה? מגיל 8, כל הזמן גמבוי. כל הזמן עם המסך. אבל לפענח רשי, בגמרא אין נקודות, אין סימן שאלה, אין פסיק, אין כותרות, אין צבעים. הוא רגיל לאקשן. הוא לא רגיל לעיין במה שהוא, אז התורה לא בשבילו. רבותיי, אי אפשר לתאר איפה הסתה נכנס פה בכל המובנים: פריצות, ניוון, התמכרות, פירוק משפחות. מחמת כבוד המעמד אני לא יכול לפרט מה פירוש פירוק משפחות, אבל אני מודיע, אני מכיר אחד, רק אתן דוגמית שאותה אני יכול לומר מלמעלה, שהיא קמה להכיל תינוק וראתה אותו ליד המסך. היא לא האמינה וברכה, אין לה אמון עד לרגע זה, אין אמון. והוא אומר מידע חד פעמית, מה שהרב ווזנר פסק, אסור להתייחד עם אינטרנט, לא שולטים על זה. אישה עובדת בבנק או משהו כזה ששם יש מחשב לא מנותק, אסור לה לעבוד שם. למה? אסור לעבוד עם המכשיר הזה. היא אומרת, אבל לא, היה פה איזה אישה אחת שהיא הרוויחה 8,000 שקל לחודש, והיא שמעה את זה שהבנק, הבנק לאומי או משהו כזה, לא הזכה כמובן, מה לא עובד לחברת נתיב, החברת חסם של אינטרנט. אמרו לה, אסור לעבוד שם. ובתמימות היא הפסיקה, בסירוס נפש, היא הבינה שפרנוס זה משמיים, וההחלטה של המזונות של האדם זה משמיים, והעבודה שלה זה רק השתדלות, בגדר השתדלות, ולא ייתכן שהבורא יבקש השתדלות מאדם נגד ההלכה. הבורא לא יעניש אותה על זה שהיא השתדלה על פי הלכה, ועל פי הלכה אי אפשר לעמוד מול הנחש הזה. יומיים אחרי שהתפטרה, קיבלה עבודה ב-10,000 פחות שעות ויותר קרוב לבית. למה אני אומר את זה? היא לא עשתה את זה בשביל זה, היא עשתה את זה לשם שמיים. יומיים אחרי זה בעלה והיא קיבלו החלטה, אנחנו מאמינים בני מאמינים שהעבודה שלנו במחשב זה השתדלות בלבד, הגזרה אמת והחליצות שקר, אומר הרמב"ן. מילא אם זה רק השתדלות, אני לא מחויב לבצע את ההשתדלות כשהגדולים אומרים זה לא השתדלות ראויה, לא להיכנס למסך הזה. אז הם אמרו, הבורא הוא זן ומפרנס, הוא ייתן לי. זה נקרא ספירת העומר. עומר זה לזכור את הפרנסה שלנו. אם אני מתקן את הנושא של פרנסה שהייתה במדבר, אני מבין שהכל הפרנסה מן השמיים, אפשר לקבל את התורה ביום החמישי. מי שכל היום ידאג דאגת פרנסה לא יקבל את התורה, זה כל הזמן יפריע לו. מה עם פרנסה? מה נאכל? מה נאכל? מה נאכל? לכן עומר מזכיר לנו את התלות שלנו באלוקים. המן נקרא עומר, מנחת העומר שזה יסוד הפרנסה משמיים נקרא עומר. סופרים ומכניסים למוח וללב פרנסה משמיים. היא לא חזרה הביתה והוא בוכה. שאלתי אותה, תגידי, למה הכנסת את המחשב? הרי היא צלצלה, כיוון שהיא באמת צדקת, הבחורה הזו שכבר בת 26 או 7, שני ילדים. היא אומרת, היא עובדת בעבודה והבוס אמר שצריך להשלים פרויקט לחודשיים, אז חילקו מחשבים לילדים לכל הפקידות כדי להשלים את זה בבית. אמרתי לה, תראי, שאלת רב אם מותר להכניס את היטלר או את בן לדן לחודשיים הביתה? רק לחודשיים, אין לבית. פשוט הציבור לא מתייחס לזה בצורה הנכונה, ונהרסים אנשים ובתים. איך אמר גדול הדור? החידוש של השטן באינטרנט זה שזה לקלקל מבוגרים. אנשים בעלי משפחות, 7-8 ילדים, התפרקו ופיזרו את הילדים. קשה לפרט מחמת כבוד המעמד לאן זה הגיע. תקשורת, נוצר קשר, זה כל הזמן זורם לכל העולם. מורי ורבותיי, ביקשו מאיתנו שלא יהיה כינוס אחד בתקופה הזו שמתקהלים יהודים שלא לזעוק את זעקת השטן הזה. הוא הגדיר, זה עובר יד מחשבים לפעמים, קנות או משהו, זה האושוויץ של הדור הזה, לא יכול לראות את זה, חייבים להתריע. ואני רק רוצה לסיים, רבותיי, מחשב הוא מכשיר עצום, מכשיר עבודה עצום. הלוואי שהוא היה בידיים של הקדושה, הוא נמצא בידיים של הסיטרי אחרי. מחשב הוא מכשיר עבודה עצום לנדלן, לגרפיקה ולכל מיני דברים. מחשב זה אבל אתה יודע מה הבעיה? בתור מכשיר עבודה, בבקשה, לא מכשיר בילוי, מכשיר עבודה. אבל יש למחשב עוד זווית של מכשיר בילוי. נגיד, מכונת כביסה זה מכשיר עבודה מצוין, מיקרוגל מכשיר עבודה מצוין, מכונת תבירה מכשיר עבודה מצוין, אבל מיקרוגל לא נהיה בית קולנוע בלילה, הוא נשאר מיקרוגל גם בלילה. מכונת כביסה נשארת מכונת כביסה גם בלילה. כאן יש מעיץ, השטן המציא דבר, מכניס הביתה מכשיר עבודה, מה יש להתבייש, יש לי מקרר בבית, זה לא טלוויזיה. בלילה בקליק אחד אמר לי שם איזה בחור שניסו לטפל ולחזק אותו. אבא ואמא הולכים לעשות הליכה. עקבתי אחרי, מה זה הליכה הזו? עולים לאיזשהו דירה על הגל, ושם עושים צפיות. איזה צחוק, הם עושים את זה. אבא שמחזיק טלפון לא קשה, יכול לחנך לבן שלו? אתה גם עושה מה שבא לך, גם הבן יעשה מה שבא לו. יש לך רב אחד, שאת הרב הזה אתה מעריץ מאוד, קוראים לו הרב נוח. הרב הדנויח, מה שנויח הוא עושה, זה הרב שלו. לעל עד הנוח זה, הוא צריך את ה-SMS, לבן נוח דברים, הוא יפתח את הקישה. עד שיגיעו לרפורמים, ככה הם התחילו. הם אמרו להם גדולי ידו, אתם קורטים את הענף של עצמכם. מה, טלפון קשר נאמר רק לבני תורה, זה נאמר גם לבני בעצים. החליט שאני סטייליסט, אני סנוב, לי זה לא נאמר, אני לבני ישיבו. מה, פתאום אתה גם יהודי, אסור לך להחזיק את זה. אתה יודע למי תראו להחזיק את זה? לרב אלי מלך פירר, כיוון שהוא צריך לקבל אס-אמס בשבת, האם יש איזה כליה להשתלה בצרפת, ואז אם הוא רואה שיש כליה להשתלה, הוא פותח את המשרד ומטיס את הבחורה באמצע, ככה היה מה יעשה. רק לא התירו להחזיק מסך כזה של לקבל דיווח. אבל הרב סורובקין לדוגמה, מלב לאחים, שיש לו איזה 2,000 טלפונים לכל הרכזים שלו בארץ, הרב שטיינמן אמר לו מיד לעבור לקשר. אז הוא התחיל מסע ומתן, זה המון כסף, אמר הרב אני צריך את ה-SMS'ים, הרכז ברמלה רוצה לדבר עם הרכז באלוד, הרכזת בזה, אסור להחזיק. אז הוא התחיל מסע ומתן, הוא מספר לי, עם חברת סלקום, עם חברת מירס, עם חברת אורנג', חברת זה, והוא רצה, הוא קונה טוב, קונה שמן, הוא מסבל להם כי הוא כן מכרז, מי יציע לי את המחיר הכי זול? אני רוצה לקנות פה 2,000 טלפונים. הוא במקרה נקלע באמצע המסע ומתן לבית של הרב אלי ישיב, הוא מספר לי. והרב אלי ישיב שואל אותו, ועושים את זה בלפון על הרבה איזו. אני אומר, אני במסע ומתן, אני רוצה מחיר, זה כספי ציבור, אני צריך מחיר זול. ועושה את זה, שואל אותו, מה בינתיים? לא בינתיים, זה הטלפונים הישנים. זה טרייף! הרב אלי ישיב, אורים ותומים, זה טרייף! עכשיו להחליף את זה! מיד החליף, היה לו המון כסף, הוא הביא חלקי פלטינה מאמריקה, כדי להוזיל את העלויות. זה לייצר את 2,000. ואלה מחזיקים ככה, 0-5-0, לא אכפת, לא שזה לא 4-1, מזלזל. איך אמר לי משה שמואל שפירא? אלה נקראים פרוצים, אסור להתייחד איתם, אפילו שיהיו 20 כאלה דברים. פרוצים גבורים. הם לא מבינים שהם נותנים את הלגיטימציה לצעירים והצעירות שכך הם נופלים אלפים. אם 100% של הציבור היה מחזיק 0-5-0-4-1, או 0-5-2-7-1 או 7-6, הם לא היו מעיזים להחזיק לא כשר. למה? זה כאילו משלת, אני רוצה סרטים. מחסום הבושה הוא כלי חשוב. בחור עם כובע וחליפה וציצית לא יעמוד מול עיתון מלוכלך. בחור עם כיפה קטנה וחולצה צבעונית כן יעמוד. הבגדים שומרים עלינו, כך אומר החתן סופר. המספר הזה שומר עלינו. אבל כיוון שיש 30% מתבקשים, 0-5-2, לא 7-1, אז גם הצעירים האלה, הנה גם ממש בכזה מרשה לעצמו. זה לא ראייה שהוא רוצה סרטים, אז אין לו את המחסום. בחורה של ירושה בשיא עצמיות לא תעמוד באיזה מקום לא ראוי, לא ראוי. אבל זאת עם הלייקה והצמות והצבעים, לא. יש לה קשר לעולם של הגויים. אלה לא ינצלו ב-12 דקות. עכשיו זה הזמן של המזדק. זה לא פשוט, 12 דקות אחרונות לפנינו. איזה 12 דקות? אני רק אשאול את מה זה. אמר החפץ חיים בשם הגאון מווילנה, אמר המעריל דיסקין, אמר לו ברם גוטלר, כותב את זה רבל אלופיאן. גוג ומגוג יהיה לו. גאון אמר את זה לפני 200 שנה. שלושה שלבים. שלב א' היה במלחמת העולם הראשונה. תרע"ד, מאז העולם בזעזוע. שמעה ותרעד הארץ, 1914, בתשעה באב זה התחיל. שלב ב' במלחמת העולם השנייה בשואה. שלב ג' 12 דקות ייקח. ולזה נגמר מערכת הבריאה הזו, עובר למה שנקרא ימות המשיח. ימות המשיח אוכלים ושותים רגיל. אומר הרמב״ם, אין בין ימות המשיח לעולם הזה, אלא שיבוט מלכויות בלבד. כלומר, אין צרות ויצר, כולם יודעים את האמת, סוגרים את כל המדרשות. אין, מי שירצה אז להוציא טלפון, לא יעזור. אגב, לא יהיה מי שיוציא, זה ייגמר ב-12 דקות האלה. אין. זה כמו במצרים שהבורא הבדיל במכת בכורות בין טיפה של בכור לטיפה שאינה של בכור, ואז העולם עובר ליום זמן בלי בחירה. אבל זה לא העולם הבא, זה ימות המשיח, כמו שאומרים בברכת המזון. הרחמנו נזכנו לימות המשיח ולחיי העולם הבא, ונזכה ונחיה ונראה ונראה שתורה וברכה לשני ימות המשיח הוא לחיי עולם. לימוד המשיח זה עולם רגיל, אבל אין כבר בחירה. יודעים את האמת. רבותיי, זה 12 דקות שהגאון דיבר לפני 200 שנה, שלא הבינו מילה ממה שהוא אומר. מה אפשר להספיק ב-12 דקות? להכין טנק למצב מבצעי לוקח 3 שעות. היום כל אחד יודע. מספיק דקה. 70 שנה חלפו שארצות הברית הפציצה את נגסקי והירושימה, וזה פרימיטיבי לעומת מה שהצורר מכין שם באיראן. עד היום מולדים שם ילדים מימומים, מולדים בלי יד, בלי רגל, עם בעיות גנטיות, בגלל קרינה רדיואקטיבית כבר 70 שנה. צ'רנוביל, כור אטומי ברוסיה, תקלה קטנה, לפני 30 שנה, יש מושג ילדי צ'רנוביל, מגיעים בלי אוזן, בלי עין. פוקושימה עכשיו, כמה חודשים ביפן, פינו 100 קילומטר רדיוס. אתה יודע מה שהוא מכין שם? יש צילומי לוויין, לא רוצה פה להכין. אבל אין עצה. 12 דקות. מי ינצל, ואת זה צריך לזכור, מה שאמר הגאון, מי ינצל? מי שיתקיים בו פסוק אחד. ועבדים אתכם מן העמים להיות לי. סוף פרשת קדושים בחומש ויקרא. אומר רש"י, אם אתם מובדלים מן העמים, הרי אתם שלי. ואם אתם לא מובדלים מן העמים, הרי אתם של נבוכדנצר וחבריו. מה נקרא מובדל? מילים של נביא השם. זה שהחילוני נוסע בשבת ואני לא נוסע, זה לא מספיק. זה שהוא אוכל נבלות וטרפות, זה לא מספיק. מובדל זה דורם, הוא קרא לזה ביידיש וגם באנגלית, קוראים לזה קולצ'ור, בדברים של תרבות, כמו במצרים. לא שינו שם, זה דת, זה הנהגה יהודית. לא שינו מלבוש, סגנון. לא שינו שם, שפה. כך, המוזיקה שלי, זה לא המוזיקה שלהם. אשתי, בנותיי, תלמידותיי, לא נראות כמו עם בחורה ישראלית רגילה. אתה רואה אותה, מיד רואים, זאת יהודיה. לא תל אביב, לא בחורה ישראלית. אלה ינצלו, המוזיקה שלהם, לא המוזיקה שלי. המכשירים בבית שלהם, לא המכשירים אצלי. לא צבעים, לא איפור, לא שום מערכת גירוי. יופי ותכשיטים, איפור ותקישוטים, בבית. לא להפוך את היוצרות שבבית כך ובחוץ פתאום מתחילים להתייפייף. למי? אתה לא מודע לזה שזה מכשיל? מה, אתה נמצא במקום של וקום? אתה לא חושב על זה? ממה זה בא? זה ינצל. מי שרואים אותה, רואים אותו, זה יהודי. תרבות. זה נקרא מובדל. בעניינים של תרבות, לא של ממש דת. דת פשיטה. אלה ינצלו. בוטאי, זה קופי של גאולת מצרים. הקופי הוא כמו אז וחמושים, כמו אז בזכות נשים, כך גם עכשיו. זה מתקרב, מתחננים, הרב ישראל ויינטרוב היה אומר לפרסם את זה בכל תפוצות ישראל, שלא יהיה בחור ובחורה, נער ונערה, איש ואישה, שלא ידעו את זה, שלא יגידו, לא ידעתי, למה לא אמרו הרבנים? אומרים, מי שרוצה לשמוע, יש מודעות, יש קלטות, יש כל הלשון, אומרים בלי סוף. 12 דקות אחרונות מתקרבות. רבותיי, זה לא תסריט רחוק. תארי לעצמך שחס ושלום, אני לא רוצה להגיד, לדעת כמה פעמים החיזבאללה, ובעיקר חמאס עכשיו יורה פצצות של איראן לבתי ספר בשדרות. איזה ניסים היו שחמש דקות? תארי לעצמך, אני סתם זורק. חס ושלום, חס ושלום. זרקו טיל לתוך כיתה, לתוך בית ספר. 80 הרוגים, נערים וילדים בבית בגן. אתה יודע מה תהיה התגובה? ישיבת קבינט על המקום, כולם מחוממים, יש דעת קהל הורדת בעולם, פריצה לכיוון איראן, הם המממנים את זה, ורואים בכל המסכים את הילדים ההרוגים, 80, הם לא שותקים, זורקים, צפון קוריאה זורק, סין זורק, זה קבוצה אחת, זה 12 דקות. אתה יודע כמה זה יכול לקרות? תסריט פשוט, הרי כל הזמן זורקים טילים לבתי ספר. בניסי ניסים, 5 דקות לפני 8, באותו עם היה חופש. מה קורה? באמת, חס ושלום. יחסם 80 ילדים בגן. חס ושלום. ישיבת קבינט, כולם מחוממים, גופות מרוטשים של ילדים. זה תסריט רחוק, וזה רקע טוב פוליטי לזרוק עליהם את המתקפה כנגד איראן? הם לא השתקעו, וחברים הכי טובים שלהם, רוסיה, סין, צפון קוריאה, גמרו, 12 דקות. תבין! תזרוק את המסך, תזרקי את הפאות, תקשרי את השיער, תעשבי אותו, לא גולש. יש אנשים פה, זה מסלק שכינה, תתעורר. אתה לא רוצה להינצל, אתה מוכן את החיים שלך למען הכוחות הרעים האלה. זאת הקריאה שבוקעת, זה מה שהרב הוזנר צועק. אני מתחנן אליכם, שומעים רמקולים, תחפש מיד את השכנות שלך, מי שם הולכת בצורה לא ראויה, מי מחזיק שם את המסך וצוחק. הוא לא בא לכינוסים, הוא לא בא, אלה נשארים בבית, לכינוסים באים אותו קהל קבוע, אלה שינצלו, אלה באים כל הזמן לאותם כינוסים, כל הזמן ממלאים את האולם, בסדר, בסדר, אבל מרבים את הקדושה, מעוררים את הכוח של הקדושה בעולם. אז גונבים עוד 10 בנות, עוד 10 נשים, עוד 50 גבוליות כאלה. זאת המטרה. אנחנו מתפללים שכולם ילמדו, ילמדו תועים בינה, כשיבנו אבינו לתורתך. אבל זה כבר בסיום. זה הזמן. מתכוננים, סופרים לקראת. אני רוצה לברך פה בסייעת הלשמיה. רבותיי, הגאולה, הגאולה קרובה. וחזר אומרים, אין חברה בפוסק, זה פסיקה הלכתית, אין ישראל נגאלים אלא בתשובה. אלא יש שתי אופציות לגרום להם לבוא, או כתוצאה מהנחה, כתוצאה מהתחזקות, או כתוצאה ממלך קשה כאמן. פחד. אנחנו מתפללים שזה יהיה בניחותה, על זה מבקשים את החזנה, איננו בשבחה לציון, ברחמים, 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 תבין, תבין, תשוב ברחמים לציון. נקווה שנראה את זה בקרוב, אבל נשים צדקניות, הם נגרומנה לזה. לא גברים, כמו במצרים, לא גברים, נשים היום מתכנסות וממלות את הבתי כנסת, את האולמות, זה נשים. הן מתחזקות, זה מה שמקווים שיהיה בקרוב, ובעזרת השם נראה את הגאולה בעינינו, ללא ייסורים, תוך נחת, ובקרוב לא יזו השם נזכה לראות את האור הגדול.